חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
139 פרקים. חיכיתי לרגע הזה. כן, אתם לא טועים, זה לא יונתן כהן. יונתן כהן נופש בארגנטינה.
נופש.
מלווה את נבחרת הנוער במונדיאליטו.
מונדיאליטו.
יונתן, אנחנו אוהבים את נבחרת ישראל, אז אני מאחל לך להישאר כמה שיותר שם. אבל עולים הרגל ממשיך. ממשיך בשיא הכוח, כי יצאנו אתמול לפגרה, ואנחנו בלילוך חמישי כבר. והיתרון הגדול שיונתן כהן לא פה, וזה אני פונה למאזינים הקבועים שלנו, זה שלא יחמיאו להפועל ירושלים היום אחרי החמישייה, אחרי שחטפה עם מכבי חיפה. לא ידברו כמה שאדלי זה שוער העתיד של הכדורגל העולמי. גם לא נדבר על זה שגיא בדש היה יכול לתרום לברצלונה השנה. לא, עם כל אהבה להפועל ירושלים. היום אנחנו נדבר על דברים אחרים. דברים אחרים על כדורגל ברומו של עולם, ועל תחילת הפגרה שהתחילה בטירוף, ומי שצופה בשידורים של ערוץ הספורט, שמע ככה את המנגינה ברקע, אז הייתי צריך להרבי מחליף ראוי ליונתן כהן. והבאתי מחליף במשקל כבד.
משקל כבד, כן.
תומר לוי אגדי. ברוך הבא לעולים לרגל.
תודה רבה.
מה קורה?
הכל טוב, ברוך השם.
אז תומר כולם מכירים כמובן, לא צריך להכיר את תומר לוי, ותומר הוא עיתונאי בכל רמה חבריו, אז אנחנו, הפרק הזה קצת שונה, בדרך כלל אני ויונתן תומר מדברים גם על התחושות שלנו, ורגשות, ואמוציות ודברים, אז אתה דבר גם על זה.
ברור.
אבל דבר גם הרבה ניוז. עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים הקבועים שלנו, איך זה עובד עם תומר לוי. תומר לוי, כמה זמן אתה עיתונאי?
25 שנה בערך.
25 שנה. אז תומר לוי, הסקופיונר הגדול של הערוץ כבר הרבה מאוד שנים, אז הוא מעביר את הפרסומים הראשונים שלו, ומעביר פריבים לקראת משחק, ופולו-אפים אחרי, אבל יש ימים כאלה רגועים באתר, שתומר מגיע לפה למהדורות, ואז הוא, אנשים לא יודעים, התשטוטניק ברמה...
גדולה מאוד, כן.
קרן לוי.
שמשעמם לי, זה נהיה מסוכן.
קרן לוי, אז עכשיו משעמם, אז עכשיו איך מנטרלים אותו? אז לוקחים את תומר שמסתובב במסדרונות, בדרך כלל עם הקפה השחור שם במטבח, ואור, האורך הראשי של האתר, ואלון קוראים לו...
חסר לנו ראשי.
בוא שב איתנו רגע. לא מספרים לך אפילו הראשי. תומר, בוא רגע. ואז המעשה מתחילים לראיין את תומר לוי, במשך חצי שעה. תגיד, מה עם שהוא השנה הבאה? מה עם ניקולסקו שנה הבאה? מה עם שכטר שנה הבאה? מה עם אלון השנה הבאה? מה עם ינקה לשנה הבאה? ותומר ככה יורד, בלי לשים לב, יורד את הידיעות.
טק.
אז תוך ארבעה ימים יש להם ארבעה ראשיות, הם יכולים לראות, ותומר לא שם לב בכלל שהוא פימפם, אז זה מה שאני הולך לעשות היום, אני מקווה. כי המון דברים קורים.
כן, כן.
קודם כל, איך אתה מרגיש? בוא נסיים את העונה, עוד עונה.
עוד לא, יש לי גמר גביע.
נכון,
יש לי את ביתר ירושלים על הראש, אז יום שלישי זה נראה לי עוד יהיה יום עמוס, אבל באמת, אחת העונות, לא יודע למה, אבל היותר מתישות, אולי בגלל כל הבלגן שהיה כל העונה, גם מבחינת ההתנהלות במגרשים, גם קהל, גם שחקנים, בתי הדין שבאמת גם הם מציינים שזה עונה מאוד מאוד חריגה, מונדיאל באמצע, שזה מצד אחד נותן לך קצת אוויר לנשימה באמצע, אבל זה מעריך את העונה שהתחילה מאוד מוקדם, כי קבוצות שאירופה כבר התחילו אימונים באמצע יוני, אגב זה גם השקרה השנה.
מכבי חיפה השלימה 10 חודשים בול מהמשחק נגד אולימפיאקוס, למשחק אתמול, 10 חודשים.
זה מטורף, ויש לה שבועיים והיא חוזרת להתאמן.
וואו.
לדעתי עד 10 ביוני היא חוזרת כבר להתאמן.
וואי.
אז אתה יודע, יש להם סיבוב מוקדמות ראשון בליגת אלופות לדעתי, מתחיל אם אני לא טועה, באמצע יולי.
כן, 12 ביולי.
אז אין לך זמן יותר מדי. ויש לך נבחרות, ויש לך פה, ויש לך שם, ויש לך יורו צעירות, ומונדיאליטו. הקיצר, אין הרבה זמן לשחקנים לנשום.
ואין זמן גם להתאמן.
גם לכתבים. השחקנים לא נושמים, הכתבים לא נושמים.
עכשיו, בדרך כלל, תמיד זה המשחק האחרון, ואז יש איזה שבוע, שבוע וחצי רגיע. ואז באה מכבי חיפה. ואיתה אנחנו פותחים את הפרק הזה, ומטרללת את כולנו.
נכון.
עכשיו, וזה שברק עוזב ללקוחה, וידענו כבר תקופה ארוכה, זה לא סוד, גם הוא לא הכחיש את זה, הוא היה הכי דוגרי ברעיונות. ואתמול מכבי חיפה, אנחנו קוראים לנו ככה אחרי השידור, לכו למסיבת עיתונאים, הולך לקרות שם משהו. ואז הם מודיעים על מסיידגו.
מה שכבר היה ברור.
מה שכבר היה ברור כבר כמה ימים. ואני שואל אותך, מאחד עד עשר, כמה אתה הופתעת מהסיפור הזה, כי אתה סיקרת את מכבי חיפה...
כן, אני סיקרתי את מכבי חיפה 20 שנים, אבל אני לא מסקר אותם בשנים האחרונות, אבל אני כן נמצא עם רדיו חיפה, אז אתה איכשהו נשאר בעניינים. תראה, זה הפתיע את כולם. עכשיו אני יכול להגיד לך שבהרבה מאוד מערכות תקשורת, וזה אני אומר לך בוודאות, השם של מסי דגו היה על הרצפה, ואף אחד לא יעז להרים אותו. אף אחד לא יעז להרים אותו, כי אף אחד לא האמין שזה אמיתי. ולכן השם הזה זה היה שום בפלי אוף, כמה פעמים ברדיו חיפה דיברו על זה, וקטן בתוכנית שלו כמה פעמים דיבר על זה, אבל ברמה של, אתה יודע, שאוקיי, שזה 10 מועמדים, וגם מסי דגו מועמד. זאת אומרת, אף אחד לא לקח והרים את הסיפור הזה, יגאל היה הראשון שלקח את זה כאילו, ויגאל גולשטיין ושם את זה בתחילה עוזר מאמן, ואחר כך הפך את זה לזה, ואני מבין אותו.
גם יגאל חשש.
אני מבין את החשש.
בוא נספר, יגאל גם חשש לעלות מאמן ראשי, כי זה ידיעה. תשמע, זה נורא מפחיד ללחוץ על האינטר שאנחנו מעלים את זה לאתר, צריך להגיד את זה בלי שאתה יודע...
מסתבר שלמכבי חיפה זה היה הרבה יותר קל. זאת אומרת, היו כמה מועמדים שגל אלברמן טס להיפגש איתם, והשם של מסי דגו היה כל הזמן, ומההתחלה גל ביקש גם מיאנקלה, גם מאור, גם מאוזי, חבר'ה, תתייחסו לשם הזה, אני לא סתם מזכיר אותו. ואז לאט לאט שלא כל כך הסתדר עם מאמן זר, אולי גם מבחינת הסכומים, אולי מבחינת האופי, הפרופיל זה לא התאים למכבי חיפה, אצל גל אלברמן הלך והתחזק שהוא רוצה את מסי דגו. אחרי הגמר גביע של הנוער, שמכבי חיפה הפסידו קריית שמונה 3-1, הוא טס לדעתי, נפגש עם עוד מאמן אחד בסרביה, חזר והחליט שהוא הולך על מסי דגו, ואז למעשה בשבועיים האחרונים, מסי דגו זה השם היחיד על השולחן של מכבי חיפה, הם ידעו שהוא הולך להיות המאמן, הם דיברו איתו, דיברו עם שחר וייזינגר שהיה מאמן הנוער שיהיה העוזר שלו, שיחות עם דקל קיינן שכרגע לא נראה שהוא מצטרף לצוות הזה. זה צוות, אתה יודע, צריך להגיד את האמת, עם יד על הלב. אם אני עכשיו אומר לך, אבו, אפולה ימנת שונה במסי דגו, העוזר שלו יש שחר וייזינגר, אתה אומר לי, וואלה, אחלה מינוי. אבל זה למכבי חיפה.
נכון.
זה לא להפועל אפולה, וזה מעלה הרבה תהיות. עכשיו, מה שמכבי חיפה עושה, היא בעצם מחזקת מאוד עוד יותר אפילו את הסגל של מכבי חיפה. כלומר, הברג'יל הזה והחלוץ הזה שצריכים להגיע שני היהודים...
שרנוף, איך מדבר עליהם?
שמע, הם שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. בוודאי הברג'יל שמגיע מלוריאן מהקבוצה הצרפתית, קפטן הקבוצה, שחקן מוכח בין 31 עם הרבה ניסיון, וזה גם השש שמכבי חיפה חיפשה, חיפשה קשר אחורי זר. אין זר, הם הולכים עליו. אגב, זה שהוא מגיע, כנראה אומר שבטוסינקה בוודאות נשאר במכבי חיפה.
בדילן, כן.
אתה מבין? אז פתאום הסגל עוד יותר מפלצתי. עכשיו אני אומר לך חד משמעית, לדעתי אישית, אם דיה סבא לא עוזב ונשאר במכבי חיפה, עם מסי דגו, בלי מסי דגו, זה אליפות רביעית. זה לא יעזור.
אז אני שואל אותך, ואני שואל את עצמי גם, מה הקסם של ברק בכר? ברק בכר היה מאמן אדיר וטקטיקן ומכין קבוצות, הכל טוב ויפה. זה 50%, אבל 50% הוא היה מנהל קבוצה. מנהל חדר הלבשה, מנהל הרכב, מנהל ספסל.
עד משמעית.
מנהל קבוצה, מועדון, שבו עוד פעם, אתה סיכרת את מכבי חיפה. היה תקופות, חדר הלבשה של מכבי חיפה.
היה תקופות שהחדר הלבשה של מכבי חיפה היה מחורר, הכל היה יוצא.
יפה, הכל היה יוצא.
אני יכול להגיד לך, גם בגלל שאני ידעתי סיפורים, בגלל שמאור היה בחדר הלבשה הזה שנתיים וחצי. המון דברים שקרו לא יצאו החוצה. וזה מצביע יותר מהכל על חדר הלבשה מאוד מאוד חזק, וחדר הלבשה חזק זה בעצם...
אבן יסוד של כל קבוצה.
של כל דבר. מזכיר לך עוד בתקופה של גל אלברמן, שהוא הגיע למכבי חיפה, את הסיפור של לקחו את הטלפונים של השחקנים.
נכון.
אז הכל היה רכוב, באמת. הכל היה רכוב. והנה עכשיו, 3 שנים, גם קבוצה מנצחת, גם חדר הלבשה מאוד חזק. מזכיר לי מאוד את החדר הלבשה של מכבי תל אביב בשנים של ג'ורדי. מאוד מאוד מזכיר את זה. שום דבר כמעט לא יוצא החוצה, בטח לא דברים קריטיים שקורים בתוך החדר הלבשה. וזה מראה על עוצמה. אני רוצה לתת קרדיט כאן גם לנטע לוי, שהיה קפטן, בניגוד למה שאולי אנשים חושבים, מאוד מאוד חזק ועוצמתי, וכיבדו אותו כל השחקנים מאוד, בלי יוצא מן הכלל. ואם אנחנו עוד טיפה מדברים על חדר הלבשה, אחת הסיבות שסן מנחם חזר להתאמן כאילו ולהיות בחדר הלבשה, זה כי סן מנחם הוא אחד השחקנים הכי חזקים בחדר הלבשה של מכבי חיפה, תמיד היה.
מה אתה אומר?
וכשנטע עזב, ברק והצוות הרגישו שיש קצת התרופפות, והם רצו איזה דמות שתבוא ותאחד את הכל מחדש, ואת זה סן עשה ב5 דקות.
אז מגיע מאמן שלא עשה את זה. תראה, מסי דגו, אני חייב להודות עוד פעם, אתה מכיר אותו בוודאי יותר טוב ממני, אני קצת, אתה יודע, סרירמתי טלפונים לשחקנים שהיו אותו, אנשים שמכירים אותו, כולם אומרים, תשמע, מוח כדורגל, חדשני, מרענן, מעניין, מאמן כדורגל טוב מאוד. נניח והוא מאמן כדורגל טוב מאוד, אבל לבוא למועדון כזה, אחרי שלוש אליפויות שאתה בא להגיע, שאתה מגיע, נכון שברק השנה, ביחד עם הקבוצה שלו מן הסתם, שברו את תקרת הזכוכית של לקחת אליפות עם עונת צ'מפיונס. ארבע אליפויות לא היה פה, הסלחו לי, הפועל פתח
תקווה,
מימי אנו בנו.
אבל גם מצד שני לא היה אליפות עם שנת ליגת אלופות.
עכשיו, אתה בא ואתה שם את כל הדבר, ואתה מנית את השחקנים, נניח ודיאב נשאר, ואנחנו יודעים שאצילי נשאר, ואנחנו יודעים ששרי נשאר. זה חדר על בשב...
וחזיזה.
מפוצץ כישרון, מפוצץ אגו. ובא מסיידג, ואתה יודע מאיזה שחקני כדורגל, ובלי לפגוע באף אחד, אתה צריך מישהו שיחזיק את העסק הזה. עכשיו, אנחנו מנינו פה, על פניו, אתה מסתכל על הסגל, יש לך 25 שחקנים טובים שרוצים לשחק. מסיידגו יכול להחזיק את זה?
השאלה היא אחרת. קודם כל, מסיידגו צריך להבין משהו אחד. גל אלברמן נדלק עליו 100 דקות הראשונות שהוא הגיע ואימן את הנוער. הוא הבין שזה פוטנציאל להיות מאמן מכבי חיפה בוגרים.
אבל גם גל אמר אתמול, אני לא האמנתי שזה יהיה כל כך מוקדם.
לא השנה, אבל אני אומר לך בוודאות ששנה הבאה זה היה תכנון. כי הם ידעו שאם ברק לא יעזוב השנה, הוא יעזוב בעוד שנה. הוא לא יישאר פה יותר מ-4 שנים, אוקיי? ולכן הם לקחו אותו כבר בחשבון ובנו אותו בהתאם, הוא גם היה באימונים, השחקנים מכירים אותו, הוא דיבר עם השחקנים, הוא ראה אימונים של מכבי חיפה, ותשמע, אמנם אין לו הצלחה גדולה בקבוצות שהוא אימן, והוא פותר מחלק לא מבוטל מהם, mm-hmm. אבל יש לו ניסיון כמאמן בוגרים. זה לא מאמן פרש כמו שהוצאת את רוני לוי מהנוער ישר למכבי חיפה, או את אריק בנאדו בזמנו.
זה דוגמאות שונות. כי שרוני לוי, ועוד פעם אני חוזר לחדר הלבשה, שרוני לוי אז נכנס לחדר הלבשה של מכבי חיפה, זה רוני לוי. ושאריק נכנס, בוא נאריק זה אגדה.
יפה. אז יש פה עבודה לברוך דגו, בעזרה של גל מסי. אלברמן כמובן, של מסי דגו.
זה יקרה לך הרבה עונה.
אני כל הזמן, גם ברדיו אני בלבל. גם יחד עם גל אלברמן על מנת זה. אבל יש פה שחקנים במכבי חיפה שמבינים עניין, ויודעים מה צריך לעשות לשמור על חדר הלבשה. יש פה קפטן שקוראים לו צ'רון שרי, שהוא יהיה מחויב מאוד למאמן, כולל חזיזה, כולל אבו פני, אתה לא תראה את השטויות שיש. יש שחקנים, אתה יודע, שגם ניסו את ברק. אני מתאר לעצמי שהם ינסו גם את מסי, זה לא זה, אתה יודע, כששחקן לא משחק, תמיד העצבים מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה עושה גם לפעמים את הטעויות שאתה עושה, ואתה משלם על זה מחיר, אבל זה חלק מדינמיקה של קבוצת כדורגל, ויהיו שחקנים שינסו את מסי דגו, אין לי ספק בכלל. אבל באוברול, בכללי, אני חושב שהוא יקבל גיבוי גדול מאוד מהשחקנים שהם הכי משפיעים. הכי משפיעים זה צ'רון שרי, זה סן מנחם, למרות שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו.
רק בריאות.
רק בריאות, כמובן. זה דולף חזיזה, זה אבו פני. אלה השחקנים שצריכה להיות להם המילה, והם יעמדו מאחורי המאמן. ברגע שהם עומדים מאחורי המאמן, וההתחלה שלו היא גם חלקה, הכל מסתדר אחר.
זה שאלה טובה, כי אמרו, תראה, מכבי חיפה מתחילה יותר מוקדם העונה משנה שעברה.
כן,
סיבוב מוקדמות הראשון, אבל תהיה מדורגת.
נכון.
היא תעבור את הסיבוב הראשון כנראה.
סביר להניח.
בסיבוב השני תפגוש קבוצה טובה, איכותית.
טובה, איכותית, אבל לדעתי ברמה שלה, לא איזה משהו...
ברור, ברור, ברור. אנחנו עדיין לא יודעים כל האלופות, אבל שנה שעברה זה אולימפיאקוס לצורך העניין.
כן.
נניח, נניח, ואני לא מאחל למכבי חיפה, נניח היא מודחת. אז הברווז מתחיל להיות צולע. כי יש פה, בוא, להיות שם, לבוא, לצאת לפיראוס לצורך העניין. באחת-אחת בבית, משאר מקרי של חזיזה בדקה ה-90, ולבוא לתת ארבע חתיכות, זה מסי דגו לא עשה את זה בחיים. לכן אני חושב עוד פעם, תראה, אנחנו כולם...
גם ברק לא עשה את זה.
נכון, בסדר גמור, אבל ברק היה לו איזה... הוא שיחק כבר בסלטיק פארק, נכון? קיבל 5, אבל החזיר להם פה. והיה במארי בור שכולם זוכרים את ההדחה שלהם.
הכל נכון, אבל בסופו של דבר יש פוטנציאל של מאמן.
השאלה שלי, וזה אני שואל את עצמי, ויש לי תשובה פה, זה אני חושב שזה אימור מאוד מסוכן.
קודם כל זה אימור. ברור שזה אימור גדול.
השאלה אם מכבי חיפה יכולה במצב שלה להמר. אני אומר, כי חבל.
שמעת את ינקלה שחר אתמול?
נו.
אם זה לא יצליח, תבואו בתלונות אליי. אני רגוע. אני קיבלתי את ההחלטה. אני, יותר נכון, הלכתי עם ההחלטה של גל אלברמן. אני רגוע. עכשיו, הולכים לבנות פה סגל מפלצתי.
נכון.
עכשיו, צריך להגיד את האמת, ואני אומר את זה כל הזמן. הפערים ממכבי תל אביב, בינתיים רק גדלים. הם לא נהיים יותר קטנים. עכשיו, אני לא יודע מה קורה במכבי, אני לא יודע לדבר על זה. Mm-hmm. אני לא יודע אם קרנקה נשאר, אני לא רואה אותם בינתיים עושים חיזוק לסגל, הם צריכים להיפטר מהרבה שחקנים, כבר התחילו להיפטר משחקנים. צריך לראות מה קורה שם. המכבי חיפה, הנקודת התחלה שלה היא מאוד חזקה.
נכון.
הסגל שלה כרגע יותר טוב משל מכבי תל אביב, והיא כבר מצרפת שני שחקנים, לטעמי, לפחות אחד נגיד שובר שוויון, מבין השניים האלה. זאת אומרת, היא עוד יותר מתעצמת, ואם דיה סבא נשאר, אני חושב שיהיה מאוד קשה לקחת האליפות הזאת ממכבי חיפה. עכשיו, לגבי אירופה, בוא תראה, אם הם מקבלים בסיבוב שני הגרלה איזו קבוצה מאוד מאוד חזקה, אז אין מה לעשות. זה 50-50, אתה יכול לעבור עם קצת מזל, אתה יכול לצאת.
איך אתה חושב שהקהל של חיפה יקבל התחלה צולעת, עם חלילה חס וחלילה, עוד פעם לא מאחל? כי בואו, מכבי חיפה היום הפכה להיות, זה הכי קרוב למכבי תל אביב של הכדורסל. זאת אומרת, יש פה 30 אלף מנויים סולד אאוט. כמה ממתינים יש? עוד 30 אלף?
הרבה.
40 אלף? הרבה. אם סמי היה ב-100 אלף איש,
בוא נגיד, אם סמי היה 50 אלף איש, היה 50 אלף...
זה מטורף. מה שקורה, הקהל של מכבי חיפה, כמו שאנחנו יודעים, הוא תובעני מאוד. עכשיו, יש פה עוד אלמנט. התקשורת. בוא, להחזיק את התקשורת, כמו שברק החזיק, וצריך להגיד את זה, ברק החזיק את התקשורת, גם ארצית, וגם החיפאית, שאתה מכיר אותה היטב, זה לא דבר של מה בכלל. רדיו חיפה, לצורך כלל, כולם מדברים רדיו חיפה, רדיו חיפה, רדיו חיפה. אני מת על רדיו חיפה כי הם לא משחקים סיפורים. הם סובייקטיביים, הם מועדי מכבי חיפה. כשטוב, הם הכי מחפקים.
אבל כשרע הם חופים.
כשרע, הם מפרקים לך את הצורה.
אבל עוד פעם, אתה יודע, אני בקטע
והם
הזה...
והם לא יהיו רחמנים.
הם לא יהיו רחמנים, אבל אני פחות מסכים לך עם הקטע של ברק. לא שהוא לא החזיק את התקשורת, הוא פשוט הביא אליפויות ושלוש שנים נהדרות במכבי חיפה. אז אתה יודע, מה תתקוף אותו, על מה תיתן ביקורת, גם הקהל, מה הקהל יגיד נגדו, אתה יודע, הכל היה, זה באמת שלוש שנים של 90% הכל היה פה טוב. היה את הקטע שאפת מוקדם מדי שנה שעברה מליגת האלופות, והיה קטע בעונה הראשונה שהיו לך שני הפסדים רצופים בליגה להפועל כפר סבא ובדרבי לחיפה, שהגיעו האוהדים לכפר גלים ועשו קצת בלגן, וזהו. וזהו, זה כל מה שהיה לך בשלוש שנים האלה. שטוב, אף אחד לא יבוא אליך בתלונות, ואף אחד לא, אתה לא צריך להחזיק את הקהל, אתה לא צריך להחזיק את התקשורת. התקשורת גם נהנית. אם ברק בחר, ואני אומר לך את זה חד משמעות, ואני מכיר את התקשורת החיפאית קצת יותר טוב מברק. אם הוא לא היה מצליח, הם היו לו על הצוואר, על העורק הראשי. זה קרה לברק, וזה יקרה גם למסי, ברור. בלי, הוא אפילו 100 ימי חסד, כמו שאומרים. לא היה לו את הימי חסד האלה. אבל אם הוא יתחיל טוב, ויש לו סגל, שוב פעם, יש לו סגל חזק מאוד. מכבי חיפה קבוצה חזקה מאוד. אני מאמין שיהיה בסדר. רוני לוי נכנס לקבוצה ב-2003, שזכתה בליגת האלופות, שעלתה לליגת האלופות, והפסידה אליפות בהפרש שערים.
אף ששום.
אתה מבין? Mm-hmm. אז הוא בא לסגל מפלצתי, והוא רץ איתו קדימה. אותו דבר אריק בנדו. אריק בנדו, תשעה משחקים בנוער בסך הכל.
אריק בנדו יצטרף באמצע עונה, צריך להגיד את זה?
מה זה אמצע עונה? בנובמבר. סיים שני. מחזור צ'יר, פיתרו את רובן אתר, והביאו אותו. הקבוצה הייתה מתחת לקו האדום. כן. והוא הביא אותה למקום שני. כלומר, אתה יודע, גם מאמנים שאין להם ניסיון כמאמנים של בוגרים, עם סגל נכון, יכולים לעשות דברים טובים. אני חושב שגל
כמה סבלנותי אליו?
לא הרבה.
יפה.
אם הקבוצה לא תצליח באופן חריג, מקצועית, שאני אומר חריג, אני מדבר על, לא מתחת לקו האדום, אני מדבר מקומות 3, 4, 5, יהיה פה בעיה. יצטרכו ללכת על מאמן אחר.
נגיד, אני אשאל אותך ככה. אם מסי דגו יפסיד, כמו שברק יפסיד העונה לרינה ולהפועל ירושלים, זה יעבור חלק לו.
תלוי מה יהיה המיקום בטבלה.
גם אם מכבי תל אביב והפועל באר שבע מקרטעות, בסדר?
לא משנה.
מקום ראשון תהיה הפועל נוף גליל, זה לא משנה.
אבל אתה לא יכול על הפסד, אתה לא יכול לפטר.
ברור לי, אני רק אומר, ברגע שמכבי חיפה...
הקהל יהיה לו על הראש, אבל במכבי חיפה יש אנשים שקולים, שצריך להגיד את האמת, ינקלה אף פעם, במהלך כל השנים שאני סיקרתי אותו, היו מחאות של הקהל, היה בלגן עם הקהל, הוא אף פעם לא נכנע, הוא אף פעם לא נתן לזה לקבוע לו פעולות עתידיות או פעולות שהוא עושה בהווה בקשר למכבי חיפה, הוא אף פעם לא פיטר מאמן בגלל קהל או דברים כאלה. הוא אמר, הקהל רוצה למחוץ סבבה, ואני עושה את הדברים איך שאני רואה לנו. הם ייתנו הרבה אמון במסי דגו. הוא לא יצליח בהתחלה, אז יהיה לו בהתחלה בעיה עם הקהל. זה לא ייפטר, אז בסופו של דבר הוא יצטרך ללכת הביתה, אבל אני חושב שזה משהו שגם מסי יודע, גם במכבי חיפה יודעים, גם הקהל יודעים, אבל כולם מקווים שזה יצליח.
גל אלברמן לוקח פה אימור,
כן.
זה ברור לכל, כי מה שנקרא זה על הראש שלו, יצליח,
חד משמעית.
יצליח, יגידו מה אתם רוצים, תומר לוי אמר, היה לו סגל, חבל על הזמן, ומוכשר, לא יצליח זה על הראש שלו, וגל אלברמן עושה את זה, זה מה שמעניין, הוא עושה את זה בתקופה שהערך שלו, בעיני הקהל, בעיני כולם,
גבוה למעשה, מאוד.
מאוד גבוה.
יכול להיות שבגלל זה הוא עושה את זה גם, יכול להיות שבגלל שהערך שלו מאוד גבוה, יש לו את הביטחון לעשות את המהלך הזה.
אני חושב, אני אומר דעתי עכשיו, כנראה שזה לא דעתך, אבל אני חושב שהביטחון שאתה מדבר עליו זה ביטחון קצת מופרז.
תראה, אני אסביר לך משהו. גל אלברמן אוהב לעשות את הדברים מהר. הלך פלניץ', הוא עוד לא הלך, הוא כבר הנחית פה שני בלמים. ואנשים, אתה יודע, אמרו, וואו, וקיוו שהם יהיו ברמה של פלניץ', וסביר להניח ששניהם יותר טובים ממנו.
מסכים.
מקצועית. באמת, החלטות שום כאלה, בירם קיאל, אנחנו יכולים להגיד היום שבירם קיאל לא במכבי חיפה, כי גל אלברמן לא רצה. גל אלברמן חשב שצריך להביא קשר צעיר יותר, עם עתיד מבטיח, ולא להביא את בירם קיאל.
ואז הביא את גוני נאור?
גוני נאור, גוני נאור, תשמע, גם צריך להגיד, אין פה 100%, יש גם נפילות.
בסדר.
מבחינתי, אני לא רוצה להגיד נפילה, אבל גוני נאור לא מתאים למכבי חיפה מבחינה מקצועית. שחקן שהוא שש היום מודרני, כמו שאבו פאני שיחק כל הפלייאוף, זה שחקן שגם עובר את החצי, מתקיף, בועט, מוסר, וזה אין לגוני. גוני יכול להזיז יפה מאוד את הכדור, ימין, השמאלה, הוא שומר על כדור, הוא לא מאבד כמעט כדורים, אבל זהו. כשהוא עובר את החצי זה כבר סיפור אחר, זה כבר לא שחקן לרמות האלה. ובסדר, לא הביאו אותו להיות שחקן הרכב מצד אחד, אבל מצד שני אתה רואה שאם יש לו משהו כמו 120 דקות בחצי שנה,
לא אומר משהו.
זה לא מסתדר, לברק זה לא הסתדר.
אולי ההצלחה של מכבי חיפה שהיא מצליחה לקחת מהלך כזה הזוי, כי זה מהלך הזוי, צריך להגיד, בוא, אם היו ממך את זה לפני חודשיים, היית אומר, שמה, נפלת מהכיסא.
נכון.
נפלנו כולנו מהכיסא, בוא נגיד ככה.
נכון.
זאת אומרת, אנשים ישבו את זה למה יותר הזוי, תענה לי, אולי אתה יודע. מה יותר הזוי, מסי למכבי חיפה או אברהם לצ'לסי? תשמע, זו שאלה טובה. אני זוכר את היום שאברהם כן. חתם בצ'לסי.
זה פחות או יותר תזיה.
וואו, וואו, טוב, אני לא אשכח את זה בחיים, זה פתאום, אתה יודע, אתה זוכר את הכותרת הגדולה
כן, בתקשורת האנגלית, אברהם הוא. כן, אתה יודע, וזלזלו בו וזה, אבל בסוף הוא הגיע לגמר ליגת האלופות והפסיד בפנדלים.
אתה לא קבוצה מוכנה, טובה, איכותית.
יפה, אוקיי. זה גם מה שיש במכבי חיפה.
אז אני אומר, יכול להיות שזה באמת מהלך הזוי. העניין זה שמכבי חיפה, שים לב, זה היתרון, זה הניצחון על שיליאן כאלה, היא מצליחה לנרמל את זה. ככל שהימים עוברים, אחרי הטררם הגדול, אחרי הבלגן הגדול, נכון. היא מתחילה להפוך את זה לפתאום, אני רואה את זה לקהל שלה. כשיצאה הידיעה, אני חבר בהרבה מן הנספים.
היה הרבה אנטי, הרבה השתוללות, אני גם קיבלתי ים של הודעות מאוהדים.
אז
זה...
אני אגיד לך איך אני עובד.
לא
אני...
נקנה מנויים, לא נחגוג בחגיגות אליפות, לא... אבל הם נרגעו. למה הם נרגעו?
כי הם סומכים על גל ועל ינקלה.
קודם כל, זו תקופה של אליפות, כן, כל הזמן כיף. מנצחים וכיף. דבר שני, פתאום נוחת הברג'יל. פתאום נוחת האריק הזה, החלוץ של נבחרת גרמניה.
שורנוב.
אז וואו, הנה, זה לא שיאנקלה עכשיו חוסך כסף, להפך, הוא את הכסף שהוא לא השקיע במאמן זר, הוא מביא לנו לפה עוד שחקנים איכותיים, ועוד שחקנים, ואתה שומע שהוא מנסה לשיר את דיה סבא, ואתה שומע שהצילי נשאר וזה נשאר, אתה מבין שיש פה סגל, בסופו של דבר, ופיירו נשאר. יהיה פה סגל יותר, ודין דוד היום חתם על חוזה חדש, יהיה פה סגל יותר חזק מבעונה שעברה. עכשיו, משהו שאתה יכול להגיד על מכבי חיפה מהעונה הראשונה, כל שנה הסגל הזה הלך והתחזק, הלך והתחזק, וגם השנה הוא כנראה יותר חזק מהסגל שלקח כאן את האליפות ההיסטורית, עם ליגת האלופות, עם הכל. אז שזה קורה, גם מועדים לוקחים צעד אחורה.
אז יפה, אני אגיד לך איך אני עובד. אני חבר, אני מקווה שלא יוותרו אותי מהיציע על זה שאני אומר את זה, אבל אני חבר בהרבה מאוד קבוצות אוהדים, גם בחיפה, זה רק בחיפה יש מכבי.
כן, מכיר את כל, אני התנתקתי מכולם.
יפה, אז גם למכבי תל אביב אני מעורב, והפועל תל אביב אני מעורב. למה? אני אגיד לך נטו, באמת אמיתי, אתה אומר, זה עוזר לי בעבודה שלי. אתה עורך את המהדורות, אתה רוצה לשמוע ביקורות, אתה רוצה לשמוע שמפרקים, אני רוצה לשמוע כמה תומר לוי הוא כתב גרוע, וכמה תומר לוי הוא כתב מצוין, וזה עוזר לי לא לקבל החלטות, אבל להיות קשוב לקהל. אני מאוד מאמין לא רק בכדורי, גם אצלנו בתקשורת, תקשיב לקהל, כי הם בסופו של דבר, בלעדיהם, לא רואים אותנו, אנחנו לא שווים שום דבר, ולא באים למשחקים, הם לא שווים שום דבר. ומה שעבר בשלושה, ארבעה ימים האחרונים זה מטורף, כי שיצא הידיעה, כל התגובות, כל הפוסטים, בושה, הזיה, השתגעו לגמרי, משתפים כל מיני פרשני עבר, ופתאום אתמול, מסי בהצלחה, מסי אוהבים אותך, מסי, 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 ופתאום אתה רואה מכבי חיפה מתחילה לנרמל את זה.
עכשיו, מה זה מכבי חיפה מתחילה לנרמל את זה? גם את זה צריך להגיד. יש פה דובר, שקוראים לו דודו בזק, הוא נמצא במועדון הזה להערכתי מ-2009, מהשנה הראשונה של אלישע לוי כמאמן מכבי חיפה.
נכון, הרבה זמן.
היום דודו בזק זה לא סתם דובר. היום דודו בזק הוא כמו חבר הנהלה במכבי חיפה. אוקיי, הוא מתקדם, הוא מעורב בהרבה מאוד דברים, ויש לו, אתה יודע, יש לו את התשתית התקשורתית שלו, שהוא שם על מכבי חיפה. הוא ניהל את כל העניין הזה של מסי דגו, בצורה מאוד מאוד נבונה לדעתי. חיכה שיגיעו השחקנים, פרסמו את השמות של השחקנים, חיכה עם כל העילולה על ברק בחר, טפטף שמסי דגו זה המאמן הבא, ולאט לאט, אתה יודע, נתן לגל הראשון של הזעם לעבור, ואז הנה מגיעים גם שחקנים. יש פה איזושהי חשיבה תקשורתית, אני נוטה לזקוף את זה לדודו בזק, כן? כי אני מכיר אותו ואני יודע איך הוא עובד. עבדתי הרבה שנים מולו 24-7, ומגיע לו פה גם מילה טובה. אתה אמרת לבד, אתה אמרת, לא אני, שהקהל עכשיו יותר שקט, יותר רגוע. ברור שזה ישפט על פי תוצאות בסופו של דבר. ברור שאם אתה פותח את הליגה ואתה לא מנצח פה שני משחקים ראשונים, יהיה סדום ועמורה בקהל. אבל כרגע, השקט שיש כרגע, שאתה שומע, שיש שם חגיגות, וכולם מתעסקים בחגיגות, ואתה יודע, גם פתאום הארגונים מוצאים הודעה, אנחנו מתעסקים הם רק בחגיגות, לא מתעסקים במסי דגו, באים לחגוג. יש פה עבודה מאחורי הקלעים, וצריך לתת מילה טובה גם לדודו על זה.
אתה אופטימי מדי, תומר, אני לא יודע מה עובר עליך.
אני לא אופטימי, אני מחכה לתוצאות. נכון. אתה יודע, אני תמיד, אני יכול לתת את הפרשנות שלי, אבל אני בסופו של דבר, אני עיתונאי ואני כתב. אני עובד על פי עובדות בשטח. אם העובדות בשטח, עוד פעם, לא כתב שמכבי חיפה, כן, אבל אם עובדות בשטח יהיה איזושהי הדחה מביכה במוקדמות ליגת האלופות.
נפרק בלי הרדמה אחרות שכמוני.
כולם יפרקו אותם, אחי. כולם יפרקו אותם.
אבל אתה יודע מה, אתה אמרת דבר נכון על קטע של הרכש. ומכבי חיפה עושה איזשהו משהו, כי אתה יודע, בפרק הקודם של יונתן, לפני שהוא נסע לאכול בשר בארגנטינה, דיברנו מה הולך להיות בקיץ, כי יש מכבי חיפה קבוצה מוכנה, חזקה מאוד, ומכבי תל אביב והפועל באר שבע, ותכף נגיע אליהן, צריכות לצאת לשוק הישראלי, ואין שם מציאות. אז מה מכבי חיפה עושה? מביאה יהודים. שחקנים יהודים, וזה שינוי תפיסה גם של גל והצוות, ודיברת על אורן אברג'ל.
למה אתה עושה את זה, אגב?
כן, לך אף אחד בשוק. קודם כל,
אתה עושה את זה כשיש לך שישה זרים מעולים, ואתה לא רוצה לוותר על אף אחד.
עכשיו, שים לב, נוצר מצב שיש מצב שמכבי חיפה תעלה שנה הבאה, עם איזה תשעה גרשיים זרים.
יש לך גם את אלי מוחמד, אל תשכח שהוא...
מה עם סונגרן? סונגרן, תגיד, סונגרן התחתן כבר? מה הסיפור
עכשיו? הוא עוד לא התחתן.
הוא עוד לא רוצה להציע?
זה לא, יש סיפור עם אשתו, אני הבנתי.
אמא של אשתו כבר התקשרה לפה, תגיד לו שהציע כבר.
יש תנאים סוציאליים, ממה שאני מצליח להבין, בשוודיה, שאם היא עושה את התהליך כאילו של הגיור, היא צריכה לוותר עליהם. עכשיו, כנראה שזה לא פשוט.
ברור.
ואתה יודע, גם בסופו של דבר, בוא, הם שוודים. עם כל הכבוד לזה שאנחנו רוצים, הם שוודים, הם לא, זה לא כמו הברג'יל שהיה מגיע לארץ כל הזמן, והוא בקשר עם היהדות וזה מדבר אליו, וזהו, אתה יודע, עם כל הכבוד, אנחנו גם לא יכולים להכריח אותו. אבל יש לך את ג'וש, ויש לך את אלי מוחמד, ויש לך שישה זרים, ועכשיו יבוא הברג'יל, ואנחנו מדברים על 10 שחקנים, שהם, אתה יודע, הם לא ישראלים כאילו. אתה מבין מה אני אומר?
לא, לא, לחלוטין. לא, אז מכבי חיפה, תשמע, אם מכבי חיפה יכלה להביא...
10 שחקנים כבר.
אז אם מכבי חיפה יכלה להביא 6 במקום נטע, ישראלי חזק, הייתה מביאה כנראה.
ברור, אז היא הביאה.
עכשיו, הברג'ל הזה צריך להגיד, בכלל זה שחקן, שהוא במי שפותח את הסטטיסטיקות של ליגה הצרפתית, הוא בטופ. חילוצי כדור, מסירות,
ניהול משחק. זה בדיוק מה שמכבי חיפה הייתה צריכה. זה תואם נטע, יכול להיות שיותר טוב מנטע.
לי נאמר, נטע משודרג.
אוקיי.
התקפית, זאת אומרת, בן אדם שתורם הרבה יותר התקפית.
ומחלץ עדיין מספר כדורים
גדול. המון כדורים.
זה שאבו פאני היה 6, זה לא באמת פתרון.
זה לא, ברור. זה הפלסטר. בליגה שלנו זה מספיק.
בליגה שלנו מספיק, באירופה זה לא יכול לעבוד. נכון. אוקיי, גם פה היו הרבה משחקים שמכבי חיפה, אתה יודע, תקפו אותה הרבה והגיעו להרבה מצבים ולא נכנסו גולים, אז הם הצליחו לצאת מזה. אבל זה לא יכול לתפוס לאור הזמן. ואבו פאני הוא 8, והוא צריך להיות 8 בעמדה שלו, בסופו של דבר.
יישאר?
מה?
יישאר?
תשמע, אם תבוא הצעה אטרקטיבית מאיזה מועדון גדול בבלגיה, או לא יודע, סתם אני זורק עכשיו, ליגה שנייה באנגליה, אז הוא ילך. אם לא יבוא, הוא לא יעזוב בשביל ללכת לקפריסין, או לרומניה, או לזה. הוא לא יעזוב, כי הוא מקבל פה כבר כסף טוב, זה כבר לא עניין כספירה.
נכון.
עכשיו, אתה רוצה שתדרג? אוקיי, אבל אתה רוצה שתדרג, נגיד, ברמות של יונתן כהן, שדור פרץ הלך, אתה יודע, עוד פעם, הוא לא יכול להגיע לאנגליה.
עכשיו 25? נכון.
נראה לי. הוא לא יכול להגיע לאנגליה, והוא לא יכול...
למה? לטוטנאם, אריק קיין מחכה לו.
מה?
אריק קיין מחכה לו בטוטנאם.
כן, אבל אם הוא יקבל הצעה מליגה שנייה בגרמניה, לא ללכת?
קל. קל.
אם הוא יקבל הצעה מליגה שנייה באנגליה, לא ללכת?
קל.
ברור.
חד משמעית.
השאלה, הוא באמת יכול לקבל את ההצעות האלה.
כן. והשחקן השני זה אריק שורנוב, שהוא, בניגוד לאברג'ל, עדיין לא חתמו, אבל הם יחתמו. ב-21, פה מכבי חיפה מנסה...
הוא כבר לדעתי נמצא בארץ.
כן, הבנתי שכבר עבר בדיקות רפואיות. זה פרוספקט. מכבי חיפה הולכת לפרוספקט, ב-21, קודם כל הוא שחקן הנבחרת הצעירה של גרמניה.
כן. שחקנים בנבחרת הצעירה של גרמניה...
כנראה שהוא טוב בכדורגל.
כן.
אוקיי, הוא אחרי שנה לא פשוטה בנירנברג, צריך להגיד גם את זה, ולא שחקן שמספרים, אבל עוד שחקן שאמור לתת הרבה כוח למכבי חיפה, ואם כן,
מכבי חיפה... ועוד פעם, הוא לא בא על חשבון פיירו. ברור. יש לך עדיין פיירו. יש לך דין דוד.
הוא כביכול על חשבון ניקיטה ובן סער. אוקיי, נניח.
בן סער עזב, וניקיטה, אני לא יודע, אולי רוצים להחתים אותו לעוד שנה, אני לא מבין את ההיגיון, אבל אני משאיר את זה להם.
אוקיי.
בכל מקרה, גם אם הוא יחתום, אז הוא יהיה חלוץ רביעי, הוא לא ישחק הרבה ככה או ככה.
נכון.
אוקיי. יכול להיות שיש לו השפעה בחדר הלבשה, אני לא יודע. אני הייתי מעדיף לראות במקומו שחקן צעיר.
שחקן מאוד מעניין.
אבל זו החלטה של גל אלברמן.
שחקן מאוד מאוד מעניין, הוא לא בדיוק 9 הבנתי, הוא יותר חלוץ שני, הוא גולר, הוא שחקן מאוד מעניין, ומכבי חיפה עובדת מהר ועובדת נכון, וזה הצוות, זה גל והצוות.
ואתה שוכח דבר אחד מאוד חשוב, סוף פורטוגרנו.
איזה כיף שהוא חוזר, מסכן מה שהוא עבר השנה.
הוא שחקן ברמה גבוהה.
נכון.
פוטנציאל אדיר.
הפציעה של אכילס זה ברוך לא נורמלי.
אם הוא, להבנתי, הוא שבועיים שלושה כבר מתאמן מלא.
וואלה.
זאת אומרת, אם הוא שנה הבאה מגיע מוכן פיקס, מכבי חיפה הרוויחה פה עוד שחקן קו חבל על הזמן.
איפה כולם ישחקו אותו, אומר? זה המבחן.
אבל אתה רוצה ללכת לליגת האלופות, ואתה רוצה להתמודד על אליפות, זה ג'ורדי המציא את המושג הזה. אתה צריך סגל רחב. אתה צריך שני שחקנים מעולים על כל עמדה לפחות.
אז גם אני, בוא נחשוב, מה נשאר? ג'וש עוד לא בטוח שנשאר, נכון?
אבל הבנתי שכנראה שכן.
אוקיי, אז ג'וש נניח נשאר, למעשה הם צריכים מגן ימני מחליף, מגן שמאלי מחליף.
שריף כיוף יהיה השוער השני.
סופית?
סופית.
וואלה.
זה התכנון.
אוקיי.
עכשיו, לגבי מגן ימני, אני הבנתי שהם רוצים ללכת על אלימלך
מהפעולה,
שהוא שייך למכבי חיפה.
רואי אלימלך, נכון?
רואי אלימלך, אם אני לא טועה, שהוא יהיה המגן הימני
במקום סונגרן.
סונגרן.
אוקיי.
ומגן שמאלי צריך...
בהנחה וסן, מאחל בריאות, אבל בהנחה והוא לא חוזר.
צריך עוד מישהו יחד עם קורנו. נכון שיש לך את גולדברג ויש לך את רמי גרשן, זה יותר בלמים אבל מאשר מגנים שמאלי.
בלמים סגורים, קשרים, זה אלי, אבו פאני, זה אברג'ל.
אלי, אבו פאני, אברג'ל, ג'אבר.
ג'אבר, למעלה חזיזה ושרי ואצילי.
ודיה סבא.
ודיה סבא אולי, ושורנו, ודין דוד, ופירו.
זה לא נגמר.
וזה סגל בלתי נגמר.
וסוף.
וסוף שמגיע, ולך תדע מאוד מכבי חיפה.
יש לך גם קשר עוד אחד מהספסל שלך את גוני.
וגוני נאור.
אני יוצא מנקודת הנחה שזרגרי וזערורה יושאלו, הם לא שיחקו דקה.
זערורה גם לא ישחק עוד הרבה זמן כדורגל.
כן, אז הם יושאלו לקבוצות אחרות, אולי לאפולה, זרגרי אולי נסו בוודאי למצוא לו איזה קבוצה בליגת העל. גם זרגרי זה סיפור, כי השחקן הזה בשנתיים האחרונות בקושי משחק כדורגל.
נכון. עוד דוגמה.
בקושי, משחק כדורגל.
והקושי האמיתי זה שהאוהדי מכבי תל אביב והפועל באר שבע מאזינים לנו עכשיו, ואומרים, אוקיי, מה אנחנו עושים?
יפה.
כי זה שתי קבוצות שבאות לקיץ לא פשוט, צריך להגיד את זה. נתחיל דווקא בבאר שבע, כי מגיע לנו, חושב שבאר שבע עשתה עונה נהדרת, יוצאת מן הכלל, דיברו כל מיני קשקושים של כישלון, שבכישלון, חושב הפועל באר שבע מקסימה את הפוטנציאל שלה, שלב בתים אירופי טוב מאוד, מקום שני למכבי חיפה מאוד חזקה, הגביע קצת, עשה קצת טעם חמוץ.
גביע זה גביע, אבל זה גביע. גם מכבי חיפה לא הלכה גביע.
אבל הפועל באר שבע עשתה הרבה מוצאים, היא גם ניצחה במשחקים גדולים, ועשתה, ראינו, אני אגיד לך משהו, אני ראיתי את התמונות שאתם הבאתם אתמול אחרי המשחק נגד מכבי נתניה, שהקהל בא ומחבק את הקבוצה, והקהל מחובר לקבוצה, ואליניב ברדה זה הכוכב של הקבוצה הזאת, וזה הפועל באר שבע יוצאת לקיץ מאוד מעניין. השאלה מה יכולה לעשות? אתה מזכיר את הקבוצה הזאת? תעשה לי סדר. שכטר, נפרד.
קודם כל נעשה סדר. אתה יודע מה? נתחיל קודם כל מהמאמן. למה נתחיל מהמאמן? כי היום אנחנו מפרסמים שברדה כמעט ולא המשך בבאר שבע. ברדה היו לו כמה הצעות מאוד מעניינות מחול, הוא שקל אותם, הוא חשב אפילו על לעזוב את הפועל באר שבע, למרות שיש לו שם חוזה לעוד עונה. בסופו של דבר, אחרי שיחה טובה שהייתה לו עם אלון, השיחת עבודה, והוא ראה שאולי כן אפשר לעשות פה משהו יותר טוב, הוא החליט להישאר. אז ברדה השנה נשאר בבאר שבע. אני חושב, וזה לא סתם תחושה שלי, שאם ברדה היה השנה ללא חוזה, הוא היה המאמן של מכבי חיפה.
וואלה.
עכשיו אני גם אסביר לך למה. המערכת יחסים בהערכה המקצועית, גם של ינקלה, גם של אוזי מור וגם של אור שחר לברדה, היא עצומה על מה שהוא עשה השנה בבאר שבע. ואני גם ראיתי את זה בעיניים שלי. ראיתי אותם איתו אחרי המשחק שהיה כאן בסמי אופר בפלייאוף, אני ראיתי את החיבוקים, אני יודע מתי ינקלה אוהב מישהו ומתי הוא מחזיק ממנו מקצועית. ואני אומר לך חד משמעית, שאם הוא היה בלי חוזה היום, ברדה היה המאמן של מכבי חיפה.
יש הרבה קווי דמיון בינו לבין בכר.
נכון, הוא גם למד אצל בכר, mm-hmm. אבל אל תשכח שברדה גם שיחק במכבי חיפה. Mm-hmm.
שיחק, היה לו שנתיים קשות.
בסדר.
אבל... לקח אליפויות אמנם, אבל
כן,
שנתיים קשות.
הוא מאוד מאוד אהוב על ההנהלה של מכבי חיפה. Mm-hmm. הם מאוד מחזיקים ממנו כפוספקט למאמן מצוין. הם רואים בו מה שאתה אמרת, הם רואים בו המשך דרך של ברק בחר. ולי, ברור לחלוטין שהוא יהיה מאמן מכבי חיפה בעתיד.
מה אתה אומר?
חד משמעית, אין על זה ויכוח בכלל.
יפה, אז אנחנו ממשיכים מעלה, סך הכל בראשית.
אז נשאר המאמן.
יפה, ממשיכים מעלה הרכב. סך הכל קבוצה ותיקה.
תקציב.
תקציב.
היא לא מתכוונת להעלות את התקציב.
או, למה?
היא לא רוצה. לא יודע, שיקולים שלה.
היא מאזינה לך עכשיו, אתה יודע.
בסדר. היא יודע שהיא לא מעלה, יש כאלה שאומרים שהיא גם קצצת. אני אומר כרגע שהיא לא מעלה.
אוקיי.
אוקיי? היא לא מעלה את התקציב.
זה עדיין אזור ה-80, בוא, זה לא נכון?
קודם כל זה תקציב גדול ומכובד.
מאוד.
וגם אתמול דיברתי עם כל מיני אוהדים בבאר שבע, אז הם אמרו לי, אם היא לא מתכוונת להשקיע, היא יכולה ללכת. מישהו עומד פה בתור לעמוד עם תקציבים כאלה, ולהביא אותם להפועל באר שבע.
אלי ג'ינו.
ומה, מישהו מבטיח שכל שנה קבוצה עם תקציב גדול לוקחת גם אליפות? זה לא קורה הרי. אנחנו יודעים שזה לא קורה. זה לא קורה גם למכבי תל אביב, שהתקציב שלה הכי גבוה בליגה. עכשיו, יש שחקנים שעוזבים בוודאות. איתי שכטר, סיים חוזה עוזב. אנסה, רוצה לחזור לבלגיה, לאישה, לילדים, עוזב. לופז מתנדנד.
נגמר לו חוזה?
נגמר לו חוזה. איתן טיבי מתנדנד, נגמר לו חוזה. יכול להיות שהם יציעו לו, תלוי מה הם יצליחו להביא. שחקנים נוספים ככה, שפי עוזב. לא ממשים עליו את האופציה, גם בגלל שזה לא כל כך משתלם. הרבה הרחקות, הרבה פציעות, התנהגות לא מתאימה. וזה חזר על עצמו לאורך כל השנה, הוא בא לפה כהבטחה גדולה מאוד.
הוא פתח מצוין.
תומר חמד זה סיפור. כי תומר חמד בעיקרון יש לו חוזה לעונה הבאה. אבל תומר יודע שברדה לא פונה עליו. וברדה לא ייתן לו לשחק הרבה. ואחרי השנה הזאת שהוא עבר, הוא צריך לקבל החלטה. הוא יחסית הדקות שהוא קיבל, הוא הפקיע 6 או 7 שערים שזה יפה.
כן.
אבל הוא רוצה לשחק הרבה יותר. ואם הוא רוצה לשחק הרבה יותר, הוא מבין שזה לא יקרה בפועל באר שבע. עכשיו, גם בצוות המקצועי, הוא אומר, זה החלטה שלו. זאת אומרת, מה שהוא יחליט...
אתה רוצה להילחם על הדקות שלך, תילחם. אתה לא רוצה...
כן, אבל זה לא ממש להילחם על הדקות, כי הוא לא יהיה פייבורית, בשום מצב, בשום צורה. הוא לא יהיה שחקן הרכב.
זה אופציות יש לו.
אז אני לא יודע, אולי הולך לקבוצה קטנה יותר, אתה יודע, אולי פחות כסף, אולי זה, אבל לשחק, שמע, הוא תומר בן 35 עוד מעט. זאת אומרת, אתה יודע, אתה רוצה כבר בשנים האלה, אתה רוצה גם לשחק, אם אתה נשאר ואתה לא פורש, אתה רוצה גם לשחק.
יש זיכרון.
אתה רוצה ליהנות מהכדורגל, אתה לא רוצה לסבול, אוקיי? בשביל שבת על ספסל, אז אולי עדיף כבר לסגור את הבסטה וללכת הביתה. עכשיו תראה, יש פה בעיה שבצוות המקצועי של הפועל באר שבע, חושבים שאם לא מגיעים 2-3 שחקנים שהם שוברי שוויון, לא רק שאי אפשר להתחרות במכבי חיפה, גם הפערים ילכו ויגדלו. עכשיו, להביא 2-3 שחקנים שוברי שוויון, א', ישראלים, אני לא יודע איזה אפשר להביא.
אין.
השמות שנמצאים בשוק זה...
גיא בדש.
גיא בדש, טאוואמסי אם הוא עוזב את נתניה, וגם פה צריך שלם לנתניה וואחת כסף בשביל להביא אותו. וגם המשכורת שלו היא לא קטנה.
נכון, ויש שם סיפור עם משפחה גם עם הילדים.
כן, הם רוצים את מתן בלטקסה, שמשחק באוסטריה וינה. הוא מאוד רוצה אותו גם לתפקיד המגן השמאלי וגם בלם צד שמאל. זאת אומרת, יש שמות שאני לא בטוח, קנדיל, מאור קנדיל כמגן ימני, אבל עוד פעם, עניין הכספי, קנדיל לא מרוויח מעט כסף, זה לא שחקן זול. צריך לראות איך הם מצליחים להסתדר ומי מצליח. עכשיו, כל שחקן כזה, יש גם ביקוש. זאת אומרת, בדש, גם מכבי תל אביב שמה עליו עין. טאוואמסי, גם מכבי תל אביב סיטואציה מסוימת יכולה לקחת אותו.
כי זה מצחיק, כי באר שבע ומכבי תל אביב, זה מה שהולך להיות בקיץ. המעט שיש, הם יקפצו.
בדיוק. מה קרה עם מכבי תל אביב שלא קרה הרבה זמן? זה העניין של... נו, ברח לי השם שלו. עכשיו שהגיע למכבי חיפה, מטורקיה. דיה סבא.
דיה סבא, אוקיי.
מכבי תל אביב, תשים לב. וזה אני יודע בדוק מתוך ההנהלה של מכבי תל אביב. הציע לו 100,000 יורו יותר לעונה. חוזה לשלוש, כלומר 300,000 יורו שכר יותר ממכבי חיפה, והוא העדיף ללכת למכבי חיפה.
וואו.
עכשיו, אני לא אומר לך את זה ממכבי חיפה, אני אומר לך את זה ממכבי תל אביב. 100,000 יורו יותר לעונה, הוא ויתר והלך למכבי חיפה. ופה היא הפסידה מכבי תל אביב את אחד השוברי השוויון הישראלים...
הפסיד הפעמיים.
כן, גם בקרב התדמיתי, אין מה לעשות. הרבה שנים מכבי חיפה הפסידה שנה אחרי שנה למכבי תל אביב בקרב על התדמית, ששחקנים לא רצו, גם שחקנים שלא שיחקו, העדיפו להישאר במכבי תל אביב ולא ללכת למכבי חיפה, אוקיי? ועכשיו זה השתנה. השתנה כי מכבי חיפה אלופה 3 שנים, ופערים גדולים, וקבוצה רצה, וליגת האלופות, וזה עושה טוב לשחקנים, זה עושה להם חשק גם בפחות כסף להצטרף. לא שצריך לרחם על דיה סבא, לא שהוא בא בשביל 100,000 יורו למכבי חיפה, כן? אבל אתה מבין, מכבי תל אביב הפסידה פה שחקן ישראלי שהיה על המדף שהוא שובר שוויון. אין הרבה כאלה, כי השוברי שוויון האמיתיים שחקים באירופה, הם לא יחזרו לארץ. ופה יש למכבי תל אביב בעיה, איך היא סוגרת את הפערים האלה?
אז תכף נגיע למכבי תל אביב, כי לפועל באר שבע, שים לב, את כל השמות שנקפת, זה גילאים 34, 35, כאילו, תוציא את אנסה לצורך העניין, כולם ותיקים, נכון? פלוס, פלוס, פלוס.
נכון. עכשיו,
באר שבע יוצאת ל... באר שבע עשתה מהלך, מהלך בשנים האחרונות מאוד יפה, היא לקחה, היא הצליחה לשים את היד על שחקנים לפני פריצה. רמזי ספורי בהפועל תל אביב לפני נכון. שהוא נהיה שחקן
ופרץ.
אשדוד השאלה, כן, אבל שחקן...
אשדוד אבל הוא עשה את הפריצה.
אשדוד הוא התחיל, ואז זה באר שבע, הוא הראה שהוא קשיר.
רותם חתואל.
רותם חתואל, דוגמה מצוינת. שי אליאס גם, לפני שבאפול הוא כבר נתקע בקיר, ופתאום באפול באר שבע הוא פרח. אין הרבה כאלה עכשיו. אתה מסתכל באמת על דרג השני, אוקיי, מכבי נתניה, על הפועל תל אביב, על סכנין נניח. זאת אומרת, אין יותר מדי, ולכן, אני חושב שבאר שבע תשים כל הג'יטונים שלה, כנראה, אתה יודע, יותר טוב ממני, תשים על הזרים. עכשיו, מה הבעיה עם הזרים בהפועל באר שבע? פה הייתי צריך למצוא סבלנות, כי אם יש קבוצה לא סבלנית לזרים, זו הפועל באר שבע. מגיע פקארט אחרי סיבוב אחד, הוא לא מספיק טוב, מגיע קריו, לא מספיק, אני לא מדבר קוונקה, אוקיי? הרבה מאוד זרים של... גם קלימלה, כבר שולחים אותו הביתה, הוא משחק פה
לא,
מה?
לא, קלימלה יישאר שנה.
יפה, לא משנה, אבל כבר אחרי שלושה חודשים, הוא כן טוב, הוא לא טוב, הוא כן שמה, מתאים,
קלימה
הוא לא מתאים.
מההתחלה אמרו בהפועל באר שבע, בגלל שהוא הגיע בלי כושר משחק לחלוטין. כן. אמרו, צריך לתת לו הרבה מאוד זמן.
ברור, אבל... אני אומר, מבחינת הסבלנות שלהם לזרים, אם השחקן לא כובש פעמיים, שלוש, במשחקים הראשונים, טק, הוא לא טוב, בוא נחליף אותו
כן,
כבר.
כן, אבל אני מסתכל על זה אחרת.
הקוסוברי, סילמני. אסטרה סילמני. גם, עוד פעם, יכול להיות שהוא שחקן מעולה. נכון.
אגב, הוא חוזר להפועל באר שבע.
יפה. יכול להיות שהוא שחקן מעולה, ויכול להיות שהוא שחקן גרוע. ובאר שבע צריכה... אם היא רוצה להצליח העונה, זה ברור לגמרי שישראלים, נקפת אותו בשמות, יסלחו לי כולם, לא איזשהו בומבות.
אבל זה מה שיש.
יפה.
זה מה שיש.
הם יצטרכו לפגוע בזרים. ובשביל לפגוע בזרים צריכים סבלנות. צריך להגיד את זה, שמגיע זר...
סבלנות צריך גם כנראה כסף.
נכון, נכון. אבל אתה מגיע זר באוגוסט, 39 מעלות בצל בבאר שבע, אתה מתחיל לשחק, לא הולך לך מספיק טוב, האישה עוד לא הגיעה, והילדים עוד לא הגיעו. זרים פה פורחים בדצמבר, בינואר, שמתחילים להבין את הליגה הזאת, ולכן פה גם אלונה וגם ברדה צריכים לחשוב איך הם מוצאים בתוך עצמם, אני חושב, את הסבלנות, כי אם הם יהיו חסרי סבלנות כמו שהיו בשנים האחרונות, אין להם ישראלים שיגבו, יהיה לבאר שבע מאוד קשה לתפוס את מכבי חיפה.
קודם כל, אתה צודק. דבר שני, לגבי הישראלים, אנחנו מדברים גם על מושאלים שפתאום נראים כפרוספקטים טובים.
תן לי.
קודם כל, אלחמיד חוזר. אלחמיד להגנה של הפועל באר שבע...
הוא יסכים, מה זה יסכים?
אני הבנתי שיש הערכה בבאר שבע שהוא רוצה לחזור.
אוקיי.
אז אם הוא חוזר, הוא הרי מושאל, הוא שחקן של הפועל באר שבע, אם הוא חוזר, זה שדרוג להגנה.
נכון.
יוני סטויאנוב, תגלית העונה.
מצוין.
אוקיי, מצוין, חוזר. אפשר לשלב אותו גם.
באיזה עמדה? אתה שם אותו נניח.
אני שם אותו על הקו.
על הקו, שגיב יחזקאל על הקו.
שגיב יחזקאל מגן ימני, אני מזכיר לך.
סבבה, אבל הרבה פעמים שחקת שלושה בלמים.
בסדר, אבל גם...
זורק סתם, זורק שרים.
אבל עוד פעם, אתה צריך גיבוי, חלק מהעניין שאתה צריך גיבוי. הפועל באר שבע הגיע לגחון, לפלייאוף.
נכון.
ועשתה עדיין פלייאוף יחסית לא רע, אבל הגיע לגחון, עייפה, ואין לה את הסגל ואין לה את העומק שיש למכבי חיפה, אוקיי? אנחנו רואים את השחקני נוער האלה, הם משחקים כבר חודש בהפועל באר שבע. הם משחקים גם כי רוצים לתת להם את ההזדמנות. צריך להגיד גם כי אין שחקנים, גם עם ההשעיה, מלא מאוד פציעות של שחקנים של הפועל באר שבע. אבל אם אנחנו פתאום רואים את יד אבו עביד כשיר, ואלחמיד חוזר, ומיגל ויטור, ולופז נגיד צד אחד, סגי וחזקל צד שני, ואתה מביא עוד איזה... הם חשבו שהם יצליחו להביא דופיר דוד זאדה.
קורדן
האדיר, והוא חתם.
והוא חתם, ואליאס ליד.
אליאס יש לו חוזה, ועדן שמיר,
וספורי. וזרים טובים.
מיכה, החוזה שלו התחדש. להגיד לך שהם... אני רק לפי הפלייאוף יכול להגיד לך, שלא נראה לי שברדה יותר מדי בונה עליו. זאת אומרת, שחקן, רוטציה, שיכנס כמחליף, כן.
התחדש אוטומטי החוזה?
כן, התחדש לו אוטומטית על פי מספר משחקים שהוא השתתף. נדמה לי שזה 60% עמד בהם, חוזה כבר מזמן, לפני חודשיים שלושה כבר התחדש לו אוטומטית. והוא נשאר. להגיד לך שבונים עליו כשחקן הרכב, אני לא חושב. אני לא חושב, אני כאילו, אתה יודע, מעדן את זה. אני לא חושב שבונים עליו כשחקן הרכב. אם הוא יפגע בזרים, אבל צריך להביא זרים שנותנים מספרים.
נכון.
גם פטריק לימלה, שמבחינת ברדה הוא אמור להיות חלוץ נהדר, הוא פה כבר, חבר'ה, 4 חודשים. ב4 חודשים האלו הפקיע פעמיים או 3. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אז אוקיי, חודש, חודשיים, להתאקלם, להיכנס לכושר, הכל בסדר. היה לו גם פציעה.
נכון.
יצא מהפציעה. עדיין אתה רוצה לראות באיזשהו שלב, איזושהי התקדמות. הוא נתן איזה גול נגד הפועל ירושלים, באיכות מאוד גבוהה.
נכון.
אבל זה לא מספיק. אתה צריך... היחיד שהוא בדאבל פיגר מהחלק הקדמי, זה רותם חתואל. והוא חודשיים כבר פצוע, לא משחק.
נניח ורמזי, אם הוא היה קשיר.
הוא לא שיחק כל הפלייאוף.
נכון. נכון. וזה בעיה.
ואין להם חלוצים אחרים, לא אסטרי שהיה פה, לא כלי מלא, לא תומר חמד, לא אנסה, אף אחד לא מגיע לדאבל פיגר. עכשיו, לא אומר לך 20 גולים, 10 שערים.
משמעותי.
זה הבעיה שהייתה להפועל באר שבע כל השנה. וכשהוא אומר, שחקנים שוברי שוויון, הוא מתכוון ברדה בעיקר להתקפה. כי הוא יודע שהוא צריך את החלוץ הזה, כמו פיירו כזה, נכון. כמו דין דוד, אתה יודע.
גולר.
מה יש לנו מכבי חיפה? אתה מדבר שוברי שוויון, יש לך צילי, יש לך שירי, יש לך דיה סבא, יש לך פיירו, יש לך דין דוד. אוקיי? אני כבר לא מדבר על חזיזה, וזה כמו מפתיע פחות. אוקיי? עכשיו חמישה ש... אין, תגיד לי אתה, מי שובר שוויון בפועל באר שבע? בוא תגיד לי.
לא רוצה להגיד לך.
אין שוברי שוויון בפועל באר שבע. זה רק מעצים את ההישג של אלניב ברדה עם הפועל באר שבע השנה. כי להוציא מים מהסלע, וואלה, תאמין לי, זה הגדרה עוד באמת בקטנה למה שהוא עשה שם השנה.
ועוד קבוצה בבעיה.
וגלאזר.
שוער העונה. מה אתה אומר?
גלאזר רוצה לצאת לחול. גם אתמול שאלתי אותו על זה במסיבת עיתונאים, הוא לא הכחיש. זה נכון שיש לו חוזה בהפועל באר שבע עד 2026.
שוער טוב בישראל ביפר.
שוער טוב בישראל, שנתיים טובות בבאר שבע, רוצה לצאת, רוצה להתקדם, ואם תגיע הצעה טובה...
אוי, מאבדים את גלאזר, זה כבר משמעות.
בבאר שבע, אתה תצטרך לי למכור אותו.
אפרופו בעיות, אי אפשר שלא לעבור למכבי תל אביב, שהיא... אין בכלל ספק, אכזבת העונה בקילומטרים, אין בכלל ויכוח, עם כל הכבוד.
היא לא תחרותית.
וואו, זה מעליב זה למכבי, אתה יודע מה?
אבל היא לא תחרותית.
אתה צודק, אבל תשתבין, אלמלא השלוש נקודות שהורידו למכבי חיפה, אם אתה אומר למכבי תל אביב בקיץ, המכבי תל אביב של איביץ' וזהבי, שאם דו ספרתי ממכבי חיפה, אנשים שם קופצים, הם לא יודעים איפה קופצים, אבל בקירת שלום קופצים. לאן שהוא?
עכשיו, הבעיה, בוא נתחיל כמובן, הסיפור הכי גדול זה קרנקה. מה קורה עם קרנקה? משוכנעים כולם שהוא הולך הביתה, אוקיי? אבל בתכלס, כרגע, זה עדיין לא קורה.
הוא מכין מחנה אימון.
בספרד סגר.
הוא עובד על רכש.
קיבל אישור. מדבר על שמות לרכש. עכשיו תקשיב, בחודש האחרון היו פה בארץ מיץ', היה פה אינגלידיס, עכשיו אפילו מנספורד היה פה לפני שבוע לכמה ימים, כולם דיברו איתו, אף אחד לא אמר לו שהוא לא ממשיך. יכול להיות מאחורי הקלעים חפשים מאמן? אוקיי, נגיד שמאחורי הקלעים חפשים מאמן. הסתיימה העונה, לא תגידו לו שהוא לא בתוכניות?
אז אתה מעריך שהוא נשאר.
אני לא יודע להגיד, כי הם יכולים פתאום להוציא עוד יומיים הודעה שהוא עוזב. כן, כי יש חוסר סביבות רצון בקרב שחקנים. יש חוסר סביבות רצון בקרב חלק מאנשי ההנהלה. גם מניהול המשחק שלו, גם מהקריזמה שלו, מהרבה מאוד דברים יש תלונות מהשחקנים. עכשיו פה אני עושה סטופ. למה אני דיברתי גם עם כל מיני בכירים במכבי תל אביב. וחלק מהם אומרים לי, להנחית מאמן זר בינואר, בקבוצה הזו שהייתה שהיא לא הצליחה, זה גזר דין מוות. אתה לא יכול להצליח.
נפתח סוגריים ונגיד, מעולם לא הגיע מאמן באמצע עונה במכבי תל אביב זר, ולקח אליפות כולל פייטר בוס הגדול. כוללו.
נכון. פייטר בוס לא לקח פה כלום, גם הפסיד את גמר גביע. אבל זה לא רק זה. זה כאילו לקחו לך את השחקן הכי טוב שבוע אחרי שהגעת, איתו סגלוך. שחקן שאמרו לך, זה יש לך סוף העונה, הוא יוביל את הקישור. לקחו אותו גם. אז מה אתם רוצים? מגיע המאמן לקבוצה שהוא לא בנה, קבוצה שהתקשתה גם לפני שהוא הגיע, כי הם לא היו במקום הראשון, נכון?
הם לא היו טובים.
לוקחים לו את השחקן הכי טוב בקבוצה חוץ מאירן זהבי, ורק תלונות כל היום עליו. עכשיו, תשמע, אני לא איזה... אני יודע שהוא לא יכול... הם כנראה לא מרוצים, והוא יכול להיות... הוא לא מאמן גדול כנראה, אוקיי? אבל איפה השחקנים פה בשלוש שנים האחרונות?
אני אגיד לך את התחושה שלי. התחושה שלי זה שהצטבר פה זעם אצל אוהדי מכבי תל אביב כמה שנים, והוא מצטבר ומצטבר, והוא היה צריך להתפוצץ על מישהו?
קודם כל, הזעם מצטבר על ברק יצחקי.
יפה, בסדר.
עכשיו ברק יצחקי עזב, אז הם מוצאים את זה על קרנקה.
עכשיו, אני לא אומר ש... אני מסכים איתך, אני לא אומר שקרנקה הוא גדול מאמננו. ממש, ממש לא.
הוא לא.
הוא לא. אני לא יודע, אתה יודע מה? אני לא יודע. הרי בהגיע בינואר, צריך להגיד, בוא נו, הגיע למדינה זרה, לכדורגל זר, אנחנו חיים בסרט שכל העולם רואה את הכדורגל הישראלי. קרנקה ידע מי זה מכבי בני רינה לפני שהוא נחת פה, הוא לא ידע. עכשיו, נכון, החילופים שלו מוזרים, נכון, התפקוד...
ניהול משחק לא טוב, הרבה רוצה, מאוד משחקים.
אני רוצה להזכיר לך שקרסטייץ' שם את טל בן חיים מגן ימני, אמרנו בונה, בן אדם נפל מהירח. נפל מהירח.
סטייץ' גם נתן לאוסקר גלוך שחק.
יפה, זה מה שאני אומר. ברגע שמגיע מאמן זר שלא מכיר את הליגה, הוא מבחינתו בקארד בלאנג', הלוח ריק. הוא יוחלט מה שהוא רוצה. עכשיו, אני לא אומר שקרנקה הצליח. אני חושב שהזעם כלפיו הוא מוגזם ברמות. ברמות, כי צריך למצוא איזשהו אשם, ואי אפשר להאשים את, לא כיף להאשים את ערן זהבי, ולא כיף להאשים את דור פרץ.
ערן זהבי זה היחיד שאתה לא יכול
להאשים. לא, ערן זהבי עשה עונה נהדרת.
היחיד, אני ארגיד, לא רק הגולים. כשהוא נמצא על המגרש, זו קבוצה אחרת. זו קבוצה אחרת. האופי שלו, הווינריות שלו, דוחף את כולם. מעבר ל-20 גולים, וכולנו עכשיו יודעים שאם לא הפציעה הזאת היא בברך, בחודשיים הראשונים של הליגה, שעלה לשחק עם זריקות ובקושי יכול לדמור על הרגל, הוא יכול לגמור פה גם עם 30 שערים את העונה הזאת. ולדעתי הוא גם אחד מהמצטייני עונה.
אני מסכים איתך.
חד משמעית.
מסכים.
אבל ערן זהבי היה פה לבד.
אבל סבבה, נורא מבאס לשים את האשמה על גלאזר ועל גולאסה. אני מסכים איתך, איפה השחקנים של מכבי תל אביב?
אבל זה מה שאני אומר.
יפה.
אני לא רואה אף אחד בתקשורת מדבר על השחקנים.
כי הכי קל לבוא בטענות למאמן הזר.
אבל שאתה לא מחליף 6 מאמנים ב3 שנים, אתה גם צריך להבין שהסגל לא מספיק טוב.
אני איתך גם עוד משהו, המערכת לא מספיק טובה.
נכון.
זו הבעיה.
אבל בגלל זה גם ברק יצחקי הלך הביתה. יפה. נכון, החלטה שלו, בסדר, הוא קיבל את ההחלטה.
זו החלטה שלו?
שמע, זה החלטה, קודם כל זה החלטה שלו.
לא אומר.
זה החלטה שלו, תקשיב. נו. החלטה שלו, אבל הלחצים שהיו עליו, הובילו אותו להחלטה שהוא לא יכול להצליח.
אתה יכול להגיד שפתחו לו את הדלת ואמרו לו צא?
לא אמרו לו צא. אבל ברגע שמנספורד מגיע, למרות שהוא כבר רצה לעזוב לפני ההחלטה על מנספורד, מנספורד מגיע, הוא לא מגיע כסיידקיק. הוא מגיע להיות המנהל העיקרי של המופע. ככה הוא היה גם אצל איביץ', וככה הוא גם... הוא בונה את הסגל הזה, הוא מחליט מי משחק ומי לא, ואני בטוח שהשחרורים האחרונים של ריקן ושל ג'רלדס ושל קנדיל, נעשו על פי הדעה של מנספורד, אבל גם על פי הדעה של גיא קרנקה.
אז בוא נסתכל על הסגל של מכבי תל אביב. אז השוער יש, בהנחה והוא לא יוצא, אני לא יודע.
דניאל פרץ רוצה לצאת לחול.
כבר?
יש התעניינות בגרמניה ובצרפת. הוא עזב סוכן ישראלי, הלך לחברה, שים לב, גרמנית, שמתמחה בבניית פרופילים לשוערים שמתאימים אותם לקבוצות בליגה הגרמנית ובליגה הצרפתית. תג מחיר שלו על פי מכבי תל אביב זה 5 מיליון יורו. והערכה שהוא יכול לקבל כזה מחיר. ההצעה כזאת היא עם מכבי תל אביב יכולה לקבל, ויכול להיות שכבר בקיץ הזה.
אז אנחנו יודעים שסבורית נשאר, דוד זאדה לא בטוח?
דוד זאדה נשאר, כי ברגע ששחררו ואותו השאירו, אז הוא יקבל הצעה על חוזה חדש.
אוקיי. ניר ביטון נשאר, לא יודע מה מצבו הבריאותי.
אני לא יודע אם זה רק בריאותי, אני לא...
לא יודע.
אני לא יודע אם הוא יכול לתרום למכבי תל אביב, צריך להגיד, שמע, הייתה לו קריירה מדהימה, עכשיו הוא רק בן 31 לדעתי. ווואלה, כל שחקן בכדורגל הישראלי צריך להתפלל שתהיה לו חצי מהקריירה שיש לניר ביטון, אבל הוא לא טוב. הוא גם פצוע והוא גם לא היה טוב השנה, צריך להגיד את זה.
מגן ימני אין למכבי תל אביב כרגע.
מגן ימני אין לה, אבל...
גם קנדיל וג'רלדי שלחו, אגב, מגן שמאלי צריך להגיד, רועי רביבו אמור לחזור, אני לא יודע מה הוא הולך לעשות. נכון, לא, אני אומר, דיברנו על דוד זאדה, אז כמחליף לדוד זאדה, כנראה שהוא, הבנתי שהוא
יהיה. רביב, מגן ימני יכול להיות מגן זר הם מחפשים, וגם יש את גיא מזרחי בחוץ כבר 2 שנים.
מהפול חיפה.
עונה בקריית 8 בהשאלה, עונה בהפול חיפה, זאת אומרת, עושה 2 שנים השאלה בליגת העל. יכול להיות בקאפ למגן ימני במכבי תל אביב.
גלאזר, גולאסה, דור פרץ, כולם נשארים.
גלאזר נשאר, דור פרץ נשאר, גולאסה יקבל הצעה לחוזה חדש. עידו שחר לדעתי חוזר, הגיע הזמן להחזיר אותו, הוא לא נופל ברמה מאף אחד שם, יכול להיות שהוא גם יותר טוב מכמה שם, ואחרי העונה לא ראה בכלל, שהתחילה חזק, הסתיימה קצת פחות בקפריסין, לדעתי הוא יכול להשתלב בהחלט ברוטציה, מנספורד אנחנו יודעים, מאוד אוהב את השחקנים הצעירים האלה, רוצה לתת להם את הבמה, ולדעתי עידו שחר ירוויח מזה.
מרגיש לי קצת more of the same.
אבל זה בדיוק העניין, כרגע בגלל שאין ישראלים בכירים שאתה יכול להביא, אתה טיפול על הזרים שלך.
וואו, תשמע, טוב.
עכשיו, מה זרים? קודם כל, ג'רלדה סיים הלך. איליה חזר, כאילו שהוא היה פה.
הוא יהיה בכלל?
לא הגיע לו, כן? אז זה כבר מפעל לך מקום שני זרים.
לוקאסן עם חוזה?
יובנוביץ' נכנס לעונה האחרונה בחוזה שלו.
ירצו למכור אותו, להחזיר כסף?
ירצו למכור אותו, יקבלו עליו גם לדעתי מחיר, שקנו אותו ב2 מיליון יורו. ימכרו אותו. גויגון רוצה ללכת. אפשר למכור אותו. פתאום פינית המקום וגם נכנס את הכסף. תשמע, לדעתי לוקאסן...
הוא לא בלם רע, תשמע, עשו...
הוא לא בלם רע, והשילוב שלו עם סבורית הוא טוב. מכבי תל אביב לא ספגה הרבה שערים.
נכון.
לא ספגה הרבה שערים.
סבורית ישראלי אמור להיות.
סבורית אמור להיות ישראלי, שזה מפנה מקום לעוד זר. פתאום אתה יכול להביא 5 זרים.
ואז אתה אומר, וואו. וזהבי יחזור לעצמו מן הסתם.
זהבי כבר חזר לעצמו.
כן.
השאלה אם דור פרץ יחזור לעצמו, אם יונתן כהן יחזור לעצמו.
דור פרץ בשקט, בשקט חצי עונה סבירה לגמרי.
סבירה זה לא דור פרץ. דור פרץ צריך להיות שחקן מוביל בליגה ובמכבי תל אביב.
סבבה, אבל אם דור פרץ מתחיל את העונה כמו שהוא סיים את העונה הזאת, אתה אומר, אוקיי.
צריך להיות יותר טוב.
אפילו יותר טוב.
שגם הוא ויונתן כהן צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב שיחזור לשחק. ודן, יש לך שם כמות אדירה של כישרון, השאלה איך אתה מנהל אותם. אבל אתה מבין שאם אתה מביא 5 זרים חדשים למכבי תל אביב, ובוא נגיד, אתה יודע מה, פוגע עם 3 מתוך ה-5 בול, כי אתה לא יכול לפגוע ב-5 מ-5, אוקיי, אבל 3 או 4, אתה משדרג את הקבוצה ברמה אחרת, ופתאום סבורית הוא נחשב ישראלי, אז אתה יודע, פתאום זה נראה אחרת לגמרי.
נכון.
זה נראה אחרת לגמרי.
השאלה זה קרה כאן, באמת, לטוב ולרע. עוד פעם. יכול להיות שזה משחק של אלטרנטיבות, אתה יודע.
שמע, יכול להיות שמחפשים מאמן.
אוקיי, סבבה.
אבל גם לחפש מאמן בשלב הזה זה גם כבר לא בריא.
נכון, בוודאי.
אתה גם מתחיל עוד מעט מוקדמות קונפרנס.
ואני רוצה להזכיר, בעונה שעברה מכבי נכשלה במוקדמות קונפרנס. נכון, נפלה עם ניס, הכל בסדר.
נפלה עם קבוצות קשות מאוד.
אבל בקונפרנס, אני לא צריך להגיד לך, כמה באר שבע הכניסה השנה? מהקונפרנס?
הרבה.
הרבה כסף. זה דו ספרתי במיליונים. שקלים אמנם, אבל דו ספרתי. זה לא רק כסף של מכבי חיפה.
עוד פעם, אבל ההגרלה הייתה קשה מאוד.
גם גולדה רוצה לראות כסף נכנס לקבוצה שלו. אין בכלל ספק, ולכן מכבי תל אביב צריכה... דרך אגב, מכבי תל אביב מדורגת all the way, בגלל שיש לה דירוג מאוד מוצלח בשנים האחרונות באירופה, למרות הכישלון ניס.
היא צריכה פשוט קצת הגרלה יותר...
עדינה.
יותר עדינה. שמע, באמת, גם אריס סלוניקי, סיבוב לפני, זה היה 50-50. זה לא היה הגרלה קלה. אז אתה יודע, אם מקבלים לפני שנתיים, היה להם הגרלה, שזה היה באמת, עם כל הכבוד, זה היה ליגות למקומות עבודה, כולל שלב הבתים.
מה זה, היה שם מרמניה, היה אשכרה?
כל מיני כאלה, אתה יודע, שאתה בעלייה עולה, ובסדר.
ואתה מקבל גול נגד לס קלינס, אתה זוכר את הגול המאפן הזה, שגרם
לתחיל. ויורד לפלייאוף במקום להיות בזה. אבל זה חוויה, כי הייתה לך עונה אירופית לאורך כל העונה, וסיימת אותה בסוף פברואר. והם קונים את זה השנה. אבל עוד פעם, צריך פה בזרים יתיפול או תקום. וצריך פה להביא זרים איכותיים מאוד למכבי תל אביב, גם לרענן את הסגל הזה, גם לשדרג אותו, ואחריות של השחקנים הישראלים. אי אפשר כל הזמן מאמן, 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 שחקנים צריכים לקחת אחריות. היחיד שלוקח אחריות במכבי תל אביב השנה, מבחינתי, זה ערן זהבי, ואתה יודע מה, ודניאל פרץ לצורך העניין, שהוא את העבודה שלו עושה.
כמה נראה לך ערן זהבי משוך? שנים?
שנים?
הוא 30, אתה שואל אותי? 36 שנה?
אין פה עניין של גיל, לדעתי הוא יכול למשוך עוד 2-3.
קל, אה?
קל. בליגה שלנו?
גדול.
בליגה שלנו בדאבל פיגר עוד 2 לפחות.
אז דיברנו קונפרנס של באר שבע, קונפרנס של מכבי תל אביב, השאלה מי יהיה בקונפרנס ביום רביעי. ביום שלישי למעשה יבטיח את הכרטיס. עכשיו לא אסבך אותך שם מועדי ביתה או עדי נתניה.
לא, זה 50-50, תראה.
עד מה אני מרשה לעצמי להגיד 51-49.
למי?
לנתניה.
אז אני חושב לביתר.
למה?
אני חושב שמסורת משחקת פה תפקיד.
די כבר, עזוב, תומר, זה קלישה, נו, עזוב.
אמרו לי לפני מכבי תל אביב, ביתר, מי אתה מאמר? אמרתי ביתר, אמרו לי, איך ביתר? אמרתי, כי ביתר בנויה למשחקים האלה, בנויה לגביע, ומכבי תל אביב. בעונה לא טובה, אין מה לעשות.
או, כמו שקראו לי בביתר ירושלים,
מכבי נתניה עשתה פלייאוף לא טוב.
המשחקים האחרונים, תעזוב את השניים?
לא, מה זה שניים? תעזוב. היא פתחה עם 5 הפסדים בפלייאוף. יפה.
נהיה לה בטן. בבטן הזה, שהם ניצחה, שהיא שיחקה, מי זה היה? אני לא זוכר.
מכבי נתניה הפסידה 7 מתוך 10 משחקי פלייאוף.
3 המשחקים שהיא לא הפסידה, היא התחילה לחזור, 2 המשחקים האחרונים, בואו לא נספור אותם, אתמול היא שיחקה עם הרכב משני נגד הפועל באר שבע, ונגד מכבי חיפה זה באמת היה גם התפרקות ושינויים.
אין לי בעיה, אני, אבל
ובטר, קיבלה שלישייה מכירת
שכונה. לא באה במומנטום חיובי לגמר הזה.
אני חושב יותר מוכשרת, אני חושב שגם...
יכול להיות.
היריבה מתאימה לה. כי ביתר ירושלים אוהבת משום מה להתמסר מאחור. ומכבי נתניה אוהבת למחוץ. ומכבי נתניה תלחץ כמו שהיא יודעת ללחוץ לביתר ירושלים.
אני חושב ששתי הקבוצות אגב ילחצו גבוה בתחילת המשחק. גם ההגנה של מכבי נתניה, בוא, זה לא הגנה מה... אתה יודע.
וביתר, לאן היא הולכת שנה הבא?
ביתר את השנה הבאה תעשה שדרוג. היא תוסיף כמה שחקנים טובים. שאלה גדולה, מה קורה עם ניקואלסקו, מה קורה עם תומה, כי יש להם ביקוש בחול. למרות שיש להם כביכול חוזים בביתר ירושלים, תמיד קיים מצב שאפשר יהיה למכור אותם. אנחנו שומעים על התעניינות בצרפת על תומה, אנחנו שומעים שברוסיה מתעניינים בניקואלסקו. אם יקבלו ביתר הצעות טובות, הם יצטרכו לשחרר אותם בסופו של דבר.
הבעיה שלי בביתר, אני אגיד לך מה...
ירדן שואר רוצה לצאת לאירופה.
הבעיה שלי בביתר זה שאין לה עתודות. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, זה מתחיל להזכיר את בני יהודה הגדולה, שברק אברהם וביחד עם יוסי בנו קבוצה אדירה, אז זכתה בגביע, ואז שחקנים עזבו, ואז היא ניסתה לבנות פעם קבוצה אדירה, ואז הגיעו עוד פעם בלי לפגוע איתן ולבלום ועמיד זנתי. עכשיו, לביתר ירושלים, כמועדון צריכה, אני חושב שברק צריך, השאלה הגדולה, דיברו על עומר בוקסה כביכול שיבוא, ישקם את מחלקת הנוער, לא יודע אם זה יקרה, אבל אם ביתר הולכת לחיות מיד לפה, זה קבוצה שתנוע בין הצלחה לכישלון, לא יהיה שום דבר באמצע.
הוא צריך להביא הרבה שחקנים.
יפה, אבל אם כל שנה הוא יביא שחקנים בחוץ, הוא יקשה, הוא לא יכול להרים טלפון כל שנה ליאנקלה, יאנקלה, שומע? מה אתה מביא לי השנה? זה לא עובד ככה.
אבל יש בעיה מחלקת הנוער של ביתר ירושלים. השנה ירדו ליגה גם קבוצת הנוער וגם הקבוצה של נערים. בדיוק. אין שם הרבה כישרונות. עדי יונה הוא כישרון טוב, הוא משחק כבר בבוגרים כל השנה.
ילדים הולכים לפועל ירושלים, הנה דיברתי על הפועל ירושלים שיונה הם מבסוט. ילדים הולכים לפועל ירושלים כל ביתר.
אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע, אבל גם פועל ירושלים לא מצליחה לעלות הקבוצת נוער שלה מהליגה השנייה לליגה הראשונה.
אבל תראה מה הם מרימה לקבוצה הבוגרת.
אז בסדר, כי הם נותנים לילדים האלה לשחק, והילדים האלה מוכשרים. כנראה בביתר שהם פחות מוכשרים. צריך להגיד את האמת. כנראה ששחקנים שם מצעירים, חוץ מה... תוציא את הדיונה, אני לא יודע, שדאבו שמשחק מדי פעם, אנחנו לא רואים אותם מספיק בשביל הדעת.
אני לא אתקיל אותך, אבל כמה אחוזים הולכים מהתקציב של ביתר למחלקת הנוער בכלל?
לא הולך הרבה.
לא הולך הרבה. זה
שמע, אל תשכח
וזה אופייני לברק, עוד פעם, יסלח לי ברק.
כן, אבל אל תשכח פה דבר אחד. ברק עדיין משלם את החובות של ביתר ירושלים. זאת אומרת, ברק מתחיל את השנה, גם שנה הבאה תקציבית, עם חוב של 14 מיליון שקל שהוא משלם. שילם 14 מיליון שקל השנה, 14 מיליון שקל שנה הזו שתתחיל, ועוד 14 מיליון שקל שנה הבאה. כשאתה משלם 14 מיליון שקל, אתה לא יכול להשקיע גם כסף הרבה במחלקת נוער ובכל המקומות האחרים.
אבל אתה חי מהדפה.
כי זה בא על חשבון משהו.
אתה חי מהדפה.
אבל זה שלוש שנים קשות, ובביתר אמרו שהשלוש שנים הראשונות יהיו קשות, בגלל שהוא צריך לשלם את החובות האלה. תחשוב מה אתה עושה עם 14 מיליון שקל אם זה לא הולך לחובות. תחשוב מה אתה עושה עם סכום כזה.
תחשוב מה אתה עושה אם ביתר עושה זוכה בגביע ועושה שלושה שלבי מוקדמות בקונפרנס. תחשוב מה זה עושה לביתר. ביתר משחקת ביום שלישי על העתיד שלה עד כדי כך. משהו כל כך משמעותי. כי ברק אנחנו מכירים אותו. כמה שהוא איש עשיר, הוא לא מולטי מיליונר.
לא, הוא גם כל הזמן רוצה עזרה. הוא גם עכשיו אומר.
הוא אומר את זה.
הוא אומר עכשיו, אני, אם היום יבוא שותף, שיכנס. שיכנס, שישים כסף ושיכנס. תקשיב, יכול לקבל לא מעט כסף השנה ממחירת שחקנים.
נכון.
קודם כל מנויים גם יכניסו הרבה כסף השנה.
הם מכרו מלא לשנה הבאה?
קודם כל קנו כבר 4,500 מנויים.
בלי לדעת מה קבוצה, תשמע, זה הקהל של ביתר חוזר הוא בגדול השנה.
אני מעריך שיש 8,000, אולי אפילו 9,000 מנויים עד סוף השנה, כאילו לעונה הבאה. מחירת כרטיסים מתעוררת, הקהל השנה הגיע הרבה יותר כבר לביתר. אם, וזה כשהקבוצה פתחה, אתה יודע, עם חמישיות ורביעיות, ולא לא ידעו מה יהיה פה.
זוכרת חמישה עם באר שבע?
ברור, מחזור ראשון. וואו. זה היה ברור גם, אין לך עם מי להעמיד. שיחקת במשחק הזה עם שחקנים שלא מתלבשים היום בביתר ירושלים. פתחו בהרכב.
לא, אתה קולט שזה היה לפני פחות משנה?
כן.
זה נראה לפני 10 שנים.
כל הכבוד לצוות המקצועי, גם ליוסי בוקסיס.
זה יוסי.
גם לגל כהן. כל הצוות שם שעושים את העבודה בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אם הם יפתחו טוב, השמיים הם הגבול. ואני מדבר על הליגה, אני לא מדבר על אירופה.
מה זה שמיים? השמיים בליגה הזאת זה מקום רביעי.
בסדר.
בסדר.
הם היו מקום שמיני השנה.
בסדר.
מקום רביעי, פלייאוף עליון, טדי מלא משחקים מול מכבי חיפה, מול מכבי תל אביב, באר שבע.
תחוף לי את הפועל תל אביב גם.
תחוף לך את הפועל תל אביב גם, מקום שישי קיבלת.
שישי זה טוב.
כן, מכבי פתח תקווה הוא חמישי. אז אתה מבין לאן זה הולך.
אז סיימנו עונה מפה לשם. יש לנו אלפה, יש לנו זה, יש לנו יורדות, קירת שמונה, נפרדנו מקירת שמונה.
עצוב קצת, עצוב, אבל אני חושב שבכל זאת, בסופו של דבר, איזי יבנה שם הקבוצה שתתמודד על עליית ליגה. וגם לא צריך תקציב גדול
בשביל. אני הופך להיות עוד שקירת שמונה, בגלל שי ברדה, חברנו הטוב לפודקאסט, ששי ליברתנו
ככה בשביל. שיהיה לו בהצלחה, ואני מעריך ששי לא היה הולך אם הוא לא היה יודע שהולכים לבנות שם קבוצה לאליפות.
בואו נמצא שם קבוצה.
הוא לא היה הולך לשם בשביל דשדש בליגה לאומית. מקווה שהם יצליחו לעלות, אני מחר אמיתי.
ואתה יותר?
הם ובני יהודה.
הם ובני יהודה. אז תשמע, הם יעלו, זה יהיה גדול, כי קיבלנו, תשמע, שנה הבאה היו 4 דרבים. אני לא זוכר מתי היה 4 דרבים.
זה כיף.
כיף גדול.
זה עושה את הליגה הרבה יותר צבעונית. הקהל של הפועל פתח תקווה עושה את הליגה הרבה יותר צבעונית. זה שיש לך דרבי פתח תקווהי, דרבי ירושלמי, דרבי חיפאי ודרבי של תל אביב, זה פשוט ענק לליגה.
וזה ענק לליגה שאתה מקבל את המושבה בפול פול פאוור, כי אין מגרש. אני חושב, לא, תראה, שמעשה מזה חוויה. בלופילד וטדי זה ההיסטוריה. המושבה זה כיף, לא נורמל.
מה, להיות בדרבי של פתח תקווה בליגה הלאומית? זה חוויה מטורפת. אני מתאר לעצמי מה זה יהיה בליגת העל.
לא, מה עשית שם?
לא יודע. סתם.
אז גם מכבי פתח תקווה עולה, והגיע הזמן לפרק את מספר 33 בכחול. חשבת שאני לא אביך אותך. תשמע, היה לך שנה מרגש. עכשיו בוא נדבר את זה, חבר. היה מרגש לראות את מאור.
קודם כל, היה כיף לראות אותו חוזר ומשחק כדורגל. תראה, אנשים לא יודעים, למרות שהוא רמז על זה ברעיון שהוא עשה לפני שבוע, אבל הייתה לו חצי שנה מאוד קשה. הוא איבד את הביטחון לחלוטין. הוא ממש ברמה של, הוא הרגיש גם שהוא לא רוצה כבר להיות שם במכבי חיפה. וזה אחרי שנתיים שבאמת, כל פעם שהוא היה נכנס, היה פותח, היה מביא תוצר, כובש, מבשל, הכל הלך לו. ובחצי שנה האחרונה לא הלך לו שום דבר. הכל הלך הפוך. הוא גם מספיק דוגרי להגיד שמעבר לזה שיכול להיות שלא האמינו בו מספיק, גם את הצ'אנסים שהוא קיבל הוא לא תמיד ידע לקחת. וזה משהו שקרה בחצי שנה הזאת שלא קרה בשנתיים הקודמות. והמעבר למכבי פתח תקווה, הוא היה כל כך בשל את זה, שהוא מהאימון הראשון היה בטירוף מוחלט. וזה לא עניין אותו שזה ליגה לאומית, ומכבי פתח תקווה זה גם נחיתה רכה. האמת שאני לא הכרתי כל כך. אני אף פעם לא סיכרתי אותם. Mm-hmm. מועדון מאוד מאוד מסודר. עם מתקן מאוד טוב. והוא פשוט כיף היה לו שם. התחבר מאוד לשחקנים. טל בן חיים, והזוגי, וטוקלומטי, והדר מכולם שם, והינדי, מאוד מאוד התחבר. והוא הגיע במצב לא טוב. נכון. הגיע אחרי 5 הפסדים רצופים, היום דורגים מקום רביעי. Mm-hmm. ויחד איתו צריך להגיד שזה התחבר מחדש, והם רצו קדימה, ואתה יודע, לעשות עלייה. אחרי ששנה אחת לקחת אליפות קפטן בנוער, שנתיים אליפות בוגרים, ועכשיו עשית עליית ליגה, אז אתה יודע, זה נדבק לו קצת הברקה.
לא חשבת
ש... מקווה שזה ימשיך.
לא חשבת שישה ביציאה ותצא גולים, ויש בגולים של מכבי פתח תקווה.
לא, לא חשבתי, אבל אתה יודע, אני גם לא חשבתי שהוא ישחק 2.5 בבוגרים של מכבי חיפה מהנוער, אמיתי. לא חשבתי, הייתי בטוח שישילו אותו על השעה הראשונה, ואז בא ברק ואמר, אני בונה לך תוכנית אימונים למאור, חודשיים, אתה לא תשחק, ואז נראה אולי נצליח לשלב אותך. אז מאור אמר סבבה, ובאמת התחיל לשלב אותו, והשאר היה כבר היסטוריה, אבל באמת, זה חוויה אדירה.
נשאר, נשאר שנה הבאה.
אני מעריך שכן, אנחנו צריכים את האישור של מכבי חיפה, כי יש לו חוזה שם הרי.
אני אגיד לך מה, שמעתי שהסוכן שלו, כאילו אבא שלו דורש מלא כסף, גם כן, בושה וחרפה.
100,000 שקל לחודש, אפשר עכשיו הרבה כסף.
מה כבר ביקשת?
סתם, לוזון, סתם.
בדולרים, בדולרים.
לא, אבל מה שמדהים, ואני אומר את זה, להרבה מאוד הורים שאני נתקלתם בדרך ומתייעצים איתי, זה שהילד שלך מתחיל לשחק כדורגל בגיל 10, אתה לא באמת יודע מה יהיה. וברקוביץ' אולי אמר את המשפט הכי נכון, 10% מכל הילדים האלה אולי ישחקו בכלל כדורגל בוגרים, בכלל לא משנה באיזה ליגה. וזה רכבת תרים מטורפת. הצלחות והפסדים וכישלונות, ושיהיה בריא, באמת היה לו הרבה מאוד הצלחות ופחות מדי כישלונות, אבל כשהיו כישלונות זה היה התמודדות קשה, ותמיד צריך להיות שם בשבילו ולעזור לו ולהסביר לו והכל, אבל... שמע, עצם זה שהוא הצליח לעשות מזה קריירה ושיחק גם ברמות הגבוהות, אז אתה יודע, סיפוק אדיר לכולם.
תהיה, בן כמה הוא עכשיו?
23. עוד לא 23.
שנה הבאה נראה אותו ליגת העל, יאללה.
מגיע לו, שחקן ברמה טובה.
מתי הוא רוצה לך להציע, אגיד, אבא זה בשבילך, אבא?
אמרתי לו, אל תרוץ, כי אני אגיד שאני לא מכיר אותו. הוא לא ירוץ אליי.
יש לך איזה סיפור בשביל להביך אותו קצת?
איזה סיפור ככה קצת להביך אותו, אני חושב שאפשר לספר את זה היום. זה לא מוציא אותו הכי טוב, אבל זה בסדר.
איזה פודקאסט, אף אחד לא שומע. יש חדש משה ברדה. תמשיך.
באחד האימונים השנה במכבי חיפה, ואחד האימונים הפנימיים, מביס היה מאוד עצבני גם, כי הוא פחות, זו הייתה תקופה שהוא פחות שיחק, והוא נכנס במאור בצורה מאוד מאוד ברוטלית. עכשיו, מאור הרגיש את הברך וחשב שיש שם נזק גדול מאוד. אז הוא ירד לקבל טיפול בחדר הלבשה, ובדרך הוא עבר ליד הרכב של מביס. נו. אז הוא הוריד לו את המראה החיצונית של הזה, והמשיך לחדר הלבשה, כאילו לא קרה כלום. כמובן שהוא בוועדת משמעת, הזמין את הקבוצה לארוחה, כי הכל בסדר.
תיקן לו את המראה?
לא, זה הוא כבר תיקן לבד. הם לא מתקנים כלום, הכל בסדר, מתקנים להם הכל.
עכשיו הבנתי, תשמע, היה איזה מהדורה אחת שלא הכנסתי אותך, וחזרתי לחניה וראיתי שם מראה שמבוא. משפחה שמשוגעים, יפה מאוד, אבל זה...
אז אתה יודע, זה חלק מהתהליך של ההתבגרות שלו, והוא כמובן התנצל, והבין את הטעות שלו, הבין שאי אפשר להתנהג ככה וזה. אתה יודע, להיות שחקן צעיר בקבוצה כזאת תחרותית, זה לא קל. זה לא קל בכלל. חושבים שזה כיף, כי קבוצה מצליחה. זה לא קל, אתה צריך להילחם על המעמד שלך, אתה צריך לרחוש את הכבוד של השחקנים הוותיקים, של השחקנים הטובים, וזה אף פעם לא משהו שקל לעשות אותו. ובדרך יש לך מכשולים, חלקם אתה מועד, חלקם אתה עובר, אבל בסופו של דבר הכל מחשל אותך.
אם עושה לך טלפון, אבא מחר, וואלה, יש לי הצעה עליו שאני... חול.
נו.
כך?
אם זה הצעה טובה?
פפריסין, כזה, נניח... יוון.
אני חושב בגדול שהוא צריך להיות שנה בליגת העל עכשיו, שחקן מוביל בקבוצה, להמשיך את ההתקדמות שלו. ואם שנה הבאה תגיע הצעה מחול, זה משהו שאנחנו כבר צריכים לשקול.
תראה, בשנייה התחלת לדבר כמו סוכן, ראית? בשנייה התחלת, חייכת על המערב.
זה דברים שאנחנו מדברים עליהם בבית כל הזמן. כל הזמן מדברים עליהם בבית. שיהיה בריא, שימשיך להצליח, והעיקר בריאות.
הלוואי.
עיקר הבריאות, ראית מה קורה, חמודי וסוף וזה, אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה הפציעות האלה חס וחלילה יגיעו, ושכולם, כל השחקנים יהיו בריאים, זה הכי חשוב.
אז כותבים לי, זה לא יכול להיות שעובר פרק שלם בלי שנתלונן לפועל תל אביב. כי אני אגיד לך, מה, יש לנו תמיד לי וליונה פינה של הנאי של הפועל, ואז אני בא ופותח על הפועל, אבל אין משחקים.
לא, אבל אתה יודע מה, הם מדברים על הפועל תל אביב. איזה שמות הוזכרו כחיזוק להפועל תל אביב?
אז אני אגיד לך משהו בלי לפגוע בעמיתנו וחברנו.
נו.
הכל קשקוש.
אוקיי.
מה שקורה בהפועל תל אביב כרגע, מה שאני יודע, קודם כל, עד ראשון ביוני לא יקרה שום דבר, אפשר להיות רגועים, כי בראשון ביוני קבוצת מינסבורג, לא אחים מינסבורג, אני לא אוהב את האחים, כי האחים זה רק הניסנובים, קבוצת מינסבורג נכנסת לבעלות. ועד אז לא יהיה שמות גדולים ומפוצצים. יש, אתה יודע, קצת פיצ'אף קס של משחק אימון פה, מחנה אימון שם, אבל לא יהיה איזה משהו דרמטי. ומה שקורה כרגע, להבנתי, זה שהרבה מאוד סוכנים מדפקים על הדלת בחודרוב, ולא פותחים להם כל כך. כי יש בן אדם, כמו ניק המונד, היועץ המקצועי, שהוא אומר, רק יועץ, אבל הוא הבן אדם כנראה חזק בהפועל תל אביב, והוא זה שמנהל את הקבוצה כרגע, והוא זה שבונה אותה ביחד עם חן סול. ולכן כל השמות שנזרקים לתקשורת, בתקשורת, וזה אני חלק מהתקשורת, כל השמות שנזרקים, קחו את זה בערבון מוגבל. כרגע זה שעתם של אלה שמנסים לקדם ולזרוק וכדומה.
אבל שוב פעם, אותה בעיה, איזה שמות ישראלים יכולים להגיע להפועל תל אביב, שישדרגו אותה?
ממה שאני שומע, אני מאמין שעומרי אלטמן הגיע.
אוקיי.
מאוד מחכים לראות איזה שהם אקסים שמושלים. אני לא רואה מצב שדוידה חוזר, אבל הם היו רוצים מאוד דוידה לאיזו עונת השאלה. פתאום לייקר.
מה הולך להיות התקציב של הפועל תל אביב?
באזור בין 40 ל-43 מיליון שקל, משהו כזה.
זה קבוצה שתנסה להגיע לפלייאוף העליון.
זה בסדר גם. בתור התחלה, יחסית ליהיה חרבות שנשארו שם מתקופת ניסנוב, זה בסדר. יש שם מחלקת נוער טובה. אתה הראשון, מי שלא יודע, תומר מאוד מבין במחלקות נוער, כי הוא עוד, אולי בגלל מאור, אבל בכלל, בהפועל תל אביב
יש
מסתכלים...
יש מחלקת נוער נהדרת.
בהפועל תל אביב מסתכלים מאוד על המונדיאליטו, כי הם יודעים שהצגה של אליאם קצפולסקי, הצגה של רם בנימין, עומר סניור לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אולי ישחק, אור ישראלוב, פתאום יגיעו הצעות, בואו, זה מונדיאל לכל דבר ועניין. יכול להיות שהם מוכרים את השחקנים האלה עוד יומיים, ופתאום ייכנס כסף גדול. והכסף הזה לא הולך לחובות, גירעונות, אלא נטו
שכר שחקנים.
אז הם מחכים לדבר הזה. והמאמן, זה הדבר הכי מעניין. זאת אומרת, על פניו המאמן הוא זר, למרות שרן בן שמעון עובד על החלון. זאת אומרת, הוא לבד כרגע, אין כך...
רן בן שמעון כרגע, גם כשהוא הגיע לסיכום ג'קי, הוא ידע שהוא הולך לנוח, אין לו הצעות. לא ממכבי תל אביב, לא מהפועל תל אביב, לא היה לו ממכבי חיפה, הוא יודע. אבל הוא גם חכם, והוא יודע שיכול להיות התפתחויות בכל מיני קבוצות גדולות בתקופה הקרובה, ואז השם שלו אוטומטית יעלה.
אז אני מבטיח פה לכולם, וגם ליונתן שבארגנטינה, שברגע שיהיו תלונות על הפועל הנתלונן, כרגע לא קורה שום דבר.
הפועל תל אביב רוצה להביא מאמן זר, ממה שאני יודע.
אתה צודק. מאמן זר, ניקם עוד יביא אותו, שינסה לבנות משהו להרבה מאוד שנים. איך זה יהיה? איך אני אנצח את זה? יותר גרוע מזה לא יכול לקרות. אתה ישבת איתי במחזור השני, לדעתי ישבנו ביחד, אמרתי לי, תמל, מה זה הדבר הזה? אמרתי, הלו, זו הקבוצה הכי גרועה שנבנתה פה, אבל זה כבר אמרנו.
היה הרבה מזל השנה להפועל תל אביב.
טוב, זה פודקאסט ראשון שלך?
כן, נראה לי.
איך היה?
נהדר. כאילו יש לנו בסלון
ומדברים. כן, זה הקטע. פעם בא נדבר גם על זוגיות ודברים אחרים. לא, זה לא כזה מעניין. אבל מאוד שמחתי שהצטרפת אלינו.
היה כיף.
יונתן, קח את הזמן, שער שם, יש לי תומר פה, אתה תמשיך עם המנדיאליטו שלך וכדומה. הרת, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב. תשמעו, אנחנו נכנסים עכשיו, הנה, אני מתחילה, נכנסים עכשיו לחלון העברות, תקופה הכי מטורללת והכי כיף לכתב, לכל גוף תקשורת, ואנחנו ננסה לפגוע כמה שיותר, ולהביא כמה שיותר.
בינגו!
ושיהיה לנו בכיף. תומר, תודה.
בכיף.
יאללה, ביי.